אוקיי, בסדר. אז אני מדבר על על הלכה ומציאות, ואני רוצה להתחיל מרש"י הראשון בתורה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אז השאלה היא, למה בעצם לא התחילו מהחודש הזה לכם ראש חודשים? למה התחילו מספר בראשית? יש חומש ורבע בערך מיותרים, והתשובה היא שהיה צריך להגיד לעמי העולם, או בעצם להגיד לעמו, את ההצדקה, למה הוא בעצם, למה הקדוש ברוך הוא לוקח את ארץ ישראל ונותן אותה לנו? כי הוא הבעל הבית, הוא ברא את העולם, ומי שבעל הבית יכול, יש לו את הרשות לעשות עם מה שהוא ברא, מה שהוא רוצה. אני משתמש בזה רק כפתיחה דידקטית לנושא שלנו, זה לא באמת נקודת הפתיחה האמיתית, אבל אני רוצה קצת להעיר על השאלה של רבי יצחק. הרבה פעמים דברים כאלה, אנחנו מהר עוברים לתשובה, בואו נגיד תשובה די מפוקפקת בעיניי, אבל השאלה היא שאלה מעניינת, כי רבי יצחק בעצם מניח שלולי הייתה סיבה מיוחדת, היה צריך להתחיל את התורה בפרשת החודש. למה? אז רש"י אומר פה, אני מסמן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. זאת אומרת שההנחה היא שהתורה הייתה אמורה להתמקד במצוות. וכל חלק בתורה שהוא לא מצווה, דורש הצדקה, דורש הסבר. אז רואים פה בשאלה איזושהי תפיסה שמהותה של התורה, גם השורש תורה זה מלשון הוראה, ובעצם מהותה של התורה זה המצוות, זה החלק ההלכתי, הפסוקים ההלכתיים שבתורה. וכל הסיפור שמסביב, אני מניח שהכוונה, עוד פעם, מה זה הכוונה? זאת אומרת, השאלה נסובה על חומש בראשית עד פרשת החודש, עד פרשת בו. אבל יש כמובן קטעים לא הלכתיים בתורה גם אחרי זה. אז בשאלה רואים שצריך הצדקה לכל קטע שהוא לא קטע הלכתי. התשובה מציעה תשובה רק לחומש ורבע הראשונים, זאת אומרת, לחלקים הלא הלכתיים האחרים צריך לחפש תשובות אחרות, אבל השאלה בעצמה מגלה לנו את העיקרון, שהוא לענייננו פה העיקרון החשוב, שבעצם המצוות הן עיקרה של התורה, וכל השאר זה דברים שצריכים הצדקה. אני רק אגיד בסוגריים כדי להשלים את התמונה, שהשאלה, השאלה הזאת בעצם, התשובה, סליחה, שרש"י מציע, לא באמת מסבירה לא רק את הסיפורים שאחרי פרשת בו, אלא גם את כל מה שקורה בספר בראשית ותחילת ספר שמות, מאחרי פרשת הבריאה. הרי התירוץ בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא היה צריך להראות שהוא בעל הבית, ואז הוא יכול לתת את הארץ למי שהוא רוצה. בשביל להראות שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, מספיק הפרק הראשון של בראשית, אם תרצו גם את הפרק השני, אז לבריאות. אבל זהו, מה עם כל שאר ספר בראשית והתחלתו של ספר שמות? נדמה לי שזה רק אני אומר בסוגריים כדי להשלים את הדיון ברש"י הזה, נדמה לי שאני מקווה שאני צודק, אני לא בטוח, אבל זאת יכולה להיות תשובה טובה, אני לא, פשוט לא בטוח שבאמת רש"י התכוון לזה. כתוב, אני מדגיש את הקטע, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. מה זאת אומרת לאשר ישר בעיניו? אז הקונוטציה שעולה כאן, זה ספר בראשית נקרא אצל חז"ל ספר הישר. והנציב בהקדמה לפירוש שלו, אומר שזה נקרא ספר הישר בגלל שהוא ספרן של ישרים. זאת אומרת, הספר הזה מתאר לנו את האבות שהיו ישרים. זאת אומרת, הם הנחו בדרך הישר, יש כאלה שמצמידים את זה, גם הנציב בעצמו נדמה לי, מדבר על זה שהיה להם איזשהו יושר טבעי. זאת אומרת, לא רק שהם הלכו לפי הכללים של היושר, אלא הם בעצם עשו את זה עוד לפני מתן תורה, עוד לפני שבכלל ניתנו להם הכללים של היושר. זאת אומרת, היה להם איזשהו יושר פנימי שהם הלכו לפיו. במובן הזה, אני חושב, זה צמד המושגים של הרב קוק, שמה שהוא קורא ישר וכובש. כובש זה מי שכובש את יצרו ועושה את הדבר הנכון, וישר זה מי שהיצר שלו בעצמו לוקח אותו לעשות את הדבר הנכון. אז במובן הזה, האבות היו ישרים, וספר בראשית שמתאר אותם, נקרא ספר הישר. ולכן אני חושב שהתירוץ של רש"י כן מסביר את הכל עד פרשת בו, בגלל שהחלק הזה, החלק הסיפורי של התורה, צריך לתת לנו תשובה לא רק לזכות של הקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה עם התורה, באופן פורמלי הוא, עם העולם, סליחה, באופן פורמלי הוא ברא את העולם ויכול לעשות אותו מה שהוא רוצה. אבל זה שאתה יכול, זה שיש לך כוח, זה עוד לא אומר שזה מוצדק. או בניסוח אחר, גם אם זה מוצדק משפטית, זה עוד לא אומר שזה מוצדק מוסרית. ולכן כדי להצדיק את זה גם במישור המוסרי, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות למה הוא נותן את זה לעם ישראל, והטענה היא שזה בעצם עם שמבוסס על אדנים של יושר. בואו נהיה אופטימיים. לפחות האבות היו, נקראו ישרים, וכיוון שכך הארץ הובטחה להם ולזרעם, בגלל היושר שלהם. ולכן התירוץ הזה של רש"י נותן מענה לכל ספר בראשית, לא רק לשני הפרקים הראשונים. שני הפרקים הראשונים אומרים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, ושאר הפרקים באים להראות למה אותו בעל הבית בחר לתת את הארץ דווקא לעם הזה. כי ההנחה היא שהיא ניתנת למי שהולך בדרכים ישרות, או לאנשים ישרים. בכל אופן, אבל לענייננו, מה שחשוב כאן, זה שלומדים מרש"י הזה, שעיקרה של התורה, עיקרה של התורה זה המצוות. מה מבחין בין המצוות לבין החלקים האחרים של התורה? קודם כל, אפילו במובן אפשר לקרוא לו הדקדוקי, או הלוגי, דקדוקי, מה מבחין ביניהם? יש, בעניין הזה אני רוצה קצת להיכנס למשמעות של המצווה או של הציווי. מה זה בכלל הדבר הזה? או מה היחס בינו, נגיד, אני אנסח את זה אולי בצורה כזאת. האם כשהתורה אומרת לנו ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות, היא בעצם מתכוונת לומר שלעשות מלאכה שישה ימים זה טוב, ולשבות ביום השביעי זה רע. סליחה. וגם לשבות ביום השביעי זה טוב, ולא לשבות ביום השביעי זה רע. זאת אומרת, היא בעצם מוסרת לנו איזשהו מידע שאומר שאם שבתת, יש לזה איזושהי תועלת רוחנית או סוציאלית, איך שתפרשו את זה, ואם לא שבתת, אז נגרם נזק כלשהו. האם זה תמציתו של המושג ציווי? אז די ברור שלא. אפרופו, בימים האלה אנחנו מתפתלים הרבה בין הפורמליזם החוקי לבין מה שבאמת ראוי לעשות. המתח הזה נדמה לי מלווה ממש את הימים האלה אצלנו, וכאן אני חושב שזה באמת, זאת הנקודה שנמצאת במוקד הדיון, כי להגיד ששמירת שבת זה דבר מועיל, אני מקווה מועיל לא אינטרסנטית, אלא מועיל ערכית, מועיל רוחנית, זה לא מצווה. זה לא פירושה של מצווה. המצווה לא באה להגיד ששמירת שבת זה דבר מועיל וטוב רוחנית וערכית. אולי זה גם אומר את זה. יש מקום לדון בעניין הזה. אבל קודם כל מה שזה אומר זה שאני צריך לעשות את זה. זה המושג של המצווה. המצווה משמעותה היסודית זה ציווי. ולכן, אם התורה הייתה אומרת, תראו, מי ששובט בשבת הוא מתקן את העולמות ומשיג תועלות רוחניות כאלה או אחרות, זה לא היה הופך את הדבר למצווה. כתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הפסוקים האלה הם לא פסוקים מצווים. למרות שאנחנו יכולים להבין מכאן שהענבה זה דבר חיובי, אף אחד לא מונה את הפסוק הזה, ככל הידוע לי, אף אחד לא מונה את הפסוק הזה כמצווה להיות ענב. למה? כי הפסוק כתוב, קודם כל במישור הדקדוקי, הפסוק הזה לא כתוב בזמן, כן, קוראים לזה זמן בהקשרים הדקדוקיים, בזמן של ציווי. הוא כתוב בזמן של תיאור. זאת אומרת, תיאור, במקרה הזה זה איזשהו סוג של הווה, אבל זה לא ציווי. זה מתאר משהו, זה לא מצווה שום דבר. אם הפסוק היה אומר, תהיו ענבים, זה היה מצוות עשה להיות ענב. אבל אם הפסוק מעביר לי את המסר שענבה זה דבר חיובי, אז זה לא הופך את זה לציווי. אני אתן אולי דוגמה בהקשרים, סתם, בהקשרים של החוק. נגיד שלא היה, נגיד שהיו רמזורים בכבישים, אדום, ירוק, וההסכמים היו ש, כן, שבירוק נוסעים ובאדום עומדים, כן, זה כמו הגששים, בירוק נוסעים. אז אם הכנסת לא הייתה מחוקקת את החוק שאסור לעבור באדום, אני מקווה שזה חוק של הכנסת, או לא משנה איזשהו חקיקת משנה, אבל יש חוק שאסור לעבור באדום. אם לא היה החוק הזה, ברור שעדיין היה היגיון לא לעבור באדום אלא רק בירוק, כי זה מסוכן. אבל זה שזה מסוכן, זה עוד לא אומר שאני חייב לעשות את זה. זה רק אומר שהגיוני לעשות את זה, שמועיל לעשות את זה, או שטוב לעשות את זה. אבל זה לא אומר שאני חייב. ציווי, בתמצית, המהות של ציווי פירושו, זה משהו שאומר לי שאני חייב לעשות משהו, או אסור לי לעשות משהו, זה ציווי שלילי. זה לכן... אפשר, זה כבר שאלה של פרשנות, אבל אפשר להניח שמאחורי כל ציווי ישנה הנחה שמה שנדרש ממני הוא דבר טוב, מבחינה כזו או אחרת. אבל זה לא ממצה את מהותו של הציווי. זה רק הנחה בתשתית, אם בכלל. יש כאלה שגם את זה לא מניחים. אלה שאומרים שאין טעמים למצוות, אלא זה הכל גזרות מלך, אז הם אפילו את זה לא מניחים. הם לא מניחים שהמצוות הן איזשהו משהו טוב, באיזשהו מובן. אבל עדיין מבחינתם זאת מצווה. למה? כי לדבר אחד כולם מסכימים, גם אלה שחושבים שיש טעמים למצוות, וגם אלה שחושבים שאין טעמים למצוות. שהציווי מחייב אותנו לעשות את זה. ולעומת זאת, זה שזה טוב, זה רק אומר שכדאי לעשות את זה. אבל אין ציווי. כל עוד לא חוקקו את החוק שאסור לעבור באדום, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענה אם עברתי באדום. אפשר להגיד לי אתה טיפש, אפשר להגיד לי אתה רשע, אפשר להגיד לי אתה מסכן את הנפש, אפשר להגיד הכל. אי אפשר להגיד שעשית משהו אסור. כי כל עוד אין ציווי שציווה עליי לא לעבור, או לעבור בירוק, או לא לעבור באדום, אין חובה. יש רק היגיון לעשות את זה, היגיון מוסרי, היגיון פרקטי, אבל אין מצווה. לכן, בתמצית, המושג ציווי, קודם כל במובן הלשוני, זה פסוק שצריך להיות כתוב בזמן של ציווי. ופסוקים שכתובים בצורה של תיאורים, הם לא מצוות. לכן אם אני חוזר לרש"י, מה שמבחין בין החלק בתורה, שהוא החלק ההלכתי, לבין החלק בתורה שהוא לא הלכתי, זה קודם כל הזמן שבו כתוב הפסוק. הפסוק כתוב בזמן ציווי, אז זה מצווה, או עשה או לא תעשה. אבל אם הפסוק מתאר משהו, למרות שמהתיאורים האלה אפשר להפיק הרבה לקחים מוסריים או אחרים, אבל הפקת לקחים זה לא הישמעות לציווי. זה שני דברים שונים. ולכן בתמצית החלק ההלכתי של התורה זה הציוויים, המצוות. מה שבעצם הדבר הזה אומר, אולי אפשר אפילו להכניס את זה לפרספקטיבה יותר רחבה, אריסטו הגדיר טענה כמשפט שאפשר להצמיד לו ערך אמת, או אמת או שקר. כן, משפט זה אוסף של מילים שיש לו משמעות, כן, יחידת המשמעות הבסיסית זה משפט. כי מילה יש לה הוראה, אין לה משמעות. היא מסמנת משהו, אבל למשפט, משפט טוען, טענה, אומר משהו, כן, לא טוען, אומר משהו. עכשיו, יש סוגים מסוימים של משפטים שאני לא יכול להגיד לגביהם אם הם אמיתיים או שקריים. אם אני שואל מישהו מה השעה, זה משפט, יש לו משמעות, זאת שאלה, אני שואל אותך מה השעה. אף אחד לא יכול להגיד שהמשפט הזה הוא אמיתי או שהוא שקרי. למה? כי הוא לא טוען טענה. רק אם אתה טוען משהו, אפשר להגיד שהטענה הזאת היא שקרית או אמיתית. אז המשפטים שאריסטו מכנה אותם טענות, זה אותם משפטים שאפשר להתייחס אליהם במונחי אמת או שקר. למשל, עכשיו חושך בחוץ, או יש לפני שולחן, או דולקת פה מנורה, או המנורה לא דולקת, גם זאת טענה. במקרה הזה טענה שקרית, כי היא כן דולקת, אבל זאת טענה כי זה טוען משהו. ברגע שזה טוען משהו, אפשר לדון האם זה אמיתי או שקרי. משפט שלא טוען כלום, אי אפשר להצמיד לו ערך, לא אמת ולא שקר. אז ההגדרה שמבחינה בין משפט לבין טענה, זה שטענה זה משפט שאפשר להצמיד לו ערך של אמת, אמת או שקר. המשפטים המקובלים, המשפטים הרגילים, הם משפטי חיווי, להבדיל ממשפטי ציווי. כאן אני חוזר להבחנה שעשיתי בהתחלה על המצוות. משפטי חיווי זה משפטים שמחווים משהו, כן? מתארים דבר מסוים, אומרים לי דבר מסוים, נגיד, מתארים, מה שאמרתי קודם, השולחן שלפניי הוא לבן, אוקיי? זה משפט חיווי. המשפט הזה מחווה איזושהי עובדה, מניח לפניי איזושהי עובדה. עכשיו, אני יכול לדון האם העובדה הזאת נכונה או לא נכונה, לכן המשפט החיווי הזה הוא בעצם טענה. הסוג השני של המשפט שבדרך כלל מעמידים אותו בניגוד למשפט חיווי, זה משפט ציווי. משפט ציווי זה אומר, עשה כך וכך, או אל תעשה כך וכך. משפט ציווי, אי אפשר להצמיד לו ערך של אמת או שקר. שאומרים לי, אתה חייב לשמור שבת. זה לא שייך, אין פה אמת ושקר. למה? כי משפט חיווי, כשאני רוצה לבדוק האם הוא אמיתי או שקרי, בעצם מה שאני עושה זה איזשהו סוג של השוואה. אני מסתכל על תוכן המשפט, ואני משווה את זה מול מצב העניינים בעולם שהמשפט הזה מתאר. אז אם אני אומר שהשולחן שלפניי לבן, בשביל לדעת אם המשפט הוא אמיתי או שקרי, הטענה אמיתית או שקרית, אני צריך להסתכל, לראות, אם השולחן הזה הוא לבן, אז הטענה היא אמיתית, ואם הוא אחר, או צבע אחר, אז הטענה הזאת היא שקרית. זאת אומרת, הקביעה של אמת או שקר לגבי טענה, נעשית על ידי השוואה. יש פילוסופים שיחסו על מה שאני אומר עכשיו, זה קצת פשטני, אבל לצרכנו זה יספיק פה. ציווי, אין לי דרך לבדוק אותו. איך אני יכול לבדוק אם הציווי לא תרצח, או הציווי זכור את יום השבת לקדשו, הוא אמיתי. באיזה מובן הוא אמיתי? הוא הרי לא מתאר שום דבר. אין לי על מה להסתכל כדי לבדוק האם הוא אמיתי או שקרי. אין לי השוואה. כן, אין פעולת השוואה שאני יכול לעשות כדי להחליט האם הדבר הזה הוא אמיתי או שקרי. אז לכן, משפט ציווי הוא בעצם לא טענה. במינוח שאמרתי קודם. כי אי אפשר להצמיד לו ערך של אמת או שקר. אם ניקח דוגמה, בחוק, נגיד אני שואל, אני אומר, אסור לגנוב. עכשיו אני מדבר לא בהקשר דתי, נגיד בהקשר המשפטי. אני אומר שאסור לגנוב. אז תלוי, אם אני מתכוון לומר שאסור לגנוב באיזשהו מובן ערכי, אין לי כל כך דרך לשפוט את זה אם זה אמת או שקר. לפחות לא במובן הפשוט, עוד רגע אני אסייג את זה קצת. אם אני טוען על פי החוק הישראלי אסור לגנוב, זה לא משפט ציווי. זה משפט חיווי. זה משפט שמתאר פרט מתוך המשפט הישראלי. באופן עקרוני אפשר לפתוח את ספר החוקים, ולבדוק אם יש שם חוק שאוסר לגנוב, אז הטענה הזאת היא אמיתית, ואם אין חוק כזה, אז הטענה הזאת שקרית. זאת אומרת שהטענה בספר החוקים כתוב שאסור לגנוב, או על פי החוק הישראלי אסור לגנוב, היא לא ציווי, היא חיווי. זה בסך הכל מתאר מה יש בספר החוקים. זה כשלעצמו עוד לא מצווה עליי שום דבר, אלא אם כן כמובן אני חש מחויב למה שכתוב בספר החוקים. אבל זה כשלעצמו זה בסך הכל משפט שמתאר לי פרט מתוך ספר החוקים. לכן בעצם המשפט הזה הוא משפט חיווי, משפט מתאר, טענה. כאשר אני אומר אסור לגנוב, לא שבספר החוקים כתוב שאסור לגנוב, או על פי החוק הישראלי אסור לגנוב. כשאני אומר לך אסור לגנוב, אני מדבר שם כרגע על איסור משפטי, לאו דווקא על איסור הלכתי. זה אותו דבר, אבל אותה לוגיקה. מה שאמרתי לך זה לא רק את הטענה שבספר החוקים הישראלי כתוב האיסור לגנוב. אמרתי גם את זה, אבל לא רק את זה. אמרתי עוד משהו, שספר החוקים הישראלי מחייב אותך. כי אם אני אומר לבחור אוסטרלי שבספר החוקים הישראלי כתוב שאסור לגנוב, אז הוא אומר, אוקיי, נחמד, נעים מאוד. זה לא מחייב אותו, הוא לא אזרח ישראלי. ספר החוקים הישראלי מחייב אזרחים ישראלים. לכן אני לא יכול להגיד לאזרח אוסטרלי את הטענה המשפטית אסור לגנוב. אלא אם כן אני מדבר על החוק האוסטרלי. אבל אם אני מתכוון אסור על פי החוק הישראלי, לא רלוונטי. כל מה שאני יכול זה לתת לו את משפט החיווי, את התיאור שבספר החוקים הישראלי יש איסור לגנוב. זאת אומרת שאם אומרים לי כאזרח ישראלי אסור לגנוב, אומרים פה שני דברים. א', עובדה או טענה עובדתית, שבספר החוקים כתוב שאסור לגנוב. ב', ישנה איזושהי הנחה או חבויה מאחורי המשפט הזה, שמה שכתוב בספר החוקים מחייב אותך. ולכן, בלי החלק השני, זה לא ציווי. החלק הראשון הוא מתאר. הוא מתאר את קיומה של נורמה, אבל זה עדיין תיאור. ברגע שזה הופך את זה לנורמה שרלוונטית אליי, זה הופך לציווי. וזאת בעצם תמציתו של הציווי. עכשיו, אני רוצה שנסתכל רגע על... על אני, הצ'אטים אני לא אתייחס באמצע, כי אני פשוט לא יכול תוך כדי דיבור, אני צריך להפסיק את הדיבור וזה לא, לא יעיל. אפשר לרשום אם אתם רוצים בצ'אטים, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי השיעור למי שירצה. אז ככה, תרשו לי, תמחלו לי על זה שאני לא אתייחס לצ'אטים. אוקיי, אני אעשה איזשהו שיירינג, עוד פעם. ואני נכנס לשורש השמיני של הרמב״ם. שורש מאוד מעניין. רק אזכיר למי שלא מכיר, הרמב״ם בתחילת ספר המצוות שלו, הקדים לספר 14 שורשים, והשורשים זה כללים שקובעים איך בדיוק מונים את המצוות, מה נכנס, מה לא נכנס וכדומה. השורשים יש בהם כל מיני סוגים, יש שורשים שמגדירים מצוות מסוימות כמצוות דרבנן, ולכן אי אפשר למנות אותן, זה שורשים שנתלים בתוקף של המצווה. זאת אומרת, שלא מונים את המצווה הזאת, כי התוקף שלה הוא לא דאורייתא, אלא רק דרבנן. אבל רוב השורשים לא עוסקים בתוקף של המצווה, אלא בשאלות של מיון וסיווג. למשל, אם יש הרבה פרטים, ארבעת המינים, אז לא מונים את זה כארבע מצוות, אלא כאחת. לא בגלל שאין חובה דאורייתא לקחת את רוב, ברור שיש. אז לכן זה לא שורש שיסודו בתוקף המצווה, אלא במיון, אם יש לך ארבעה פרטים שמצטרפים למצווה אחת, זה נמנע כמצווה אחת ולא כארבע, וכן הלאה. בספר, בשורש השמיני, יש איזשהו שורש שבעצם, במיון הזה בין שורשי התוקף לשורשים ממיינים, הוא לא לגמרי ברור איפה הוא ממוקם. נדמה לי שהוא ממוקם יותר בכיוון של שורשי התוקף. אבל בואו נקרא. השורש השמיני, אני מתחיל לקרוא פה, השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה. כן, זה הכותרת של השורש. יש דברים שנקראים שלילת החיוב, פסוקים מסוימים, שהרמב״ם מתאר אותם כשלילות חיוב. וזה לא נכון למנות אותו בין המצוות לא תעשה. אזהרות זה מצוות לא תעשה. שלילת חיוב היא לא אזהרה. אי אפשר להכניס אותה למניין מצוות הלא תעשה. עכשיו הרמב״ם מתחיל לתאר מה זה בדיוק שלילת חיוב. זה אומר ככה. דע שהאזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. וזה, כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד או שלא יעשהו. כמו שתצווהו לאכול ותאמר לו אכול, או תצווהו להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל. אז יש בעצם שני חלקים לציווי, מצוות, בשפה שלנו, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אתה יכול לצוות אותו שיעשה משהו, או לצוות אותו שיחדול מלעשות משהו, להתרחק מלעשות משהו. אגב, זה תיאור כמובן סכימטי בלבד, יש מי שהיה בשיעורים אז יודע, אנחנו כבר דיברנו על זה לא פעם, יש מצוות עשה שמצוות לחדול, ויש מצוות לא תעשה שמצוות לעשות. זה לא חופף, ההבחנה הזאת בין מצווה לחדול ומצווה לעשות, לבין לאו מול עשה. אין חפיפה בין שני הדברים האלה, אבל כרגע אני מתעלם מהנושא הזה. למשל, יש מצוות עשה לשבות בשבת. המצווה הזאת מצווה עליי לחדול, לא לעשות. היא אומרת לי, אל תעשה מלאכה, אבל היא אומרת את זה במינוח של מצוות עשה. תשבות בשבת. יש גם לא תעשה כל מלאכה, שמה זה לאו. אבל לשבות בשבת זה מצוות עשה. בתוכנה של המצווה זה מחדל. זאת אומרת, זה לא לעשות מעשה כלשהו. יש גם לאווים, למשל, לא תעמוד על דם רעיך, זה לאו, אבל מה שהוא דורש ממני זה לעשות פעולת הצלה. כשאני רואה חבר שלי תובע או בסכנה, אני צריך לעשות איזושהי פעולה כדי להציל אותו. אז זה לאו, שלכאורה היה אמור לצוות עליי לא לעשות, אבל לא, הלאו הזה בעצם מורה לי כן לעשות משהו. לכן ההבחנה בין לאו לבין עשה לא חופפת להבחנה בין ציווי על מעשה לציווי על מחדל. בכל אופן, אבל הרמב״ם פה מתכוון רק לתיאור סכמטי, הרמב״ם היה מודע לזה היטב כמובן. אז לכן פה זה רק תיאור סכמטי. אני ממשיך, ואין בלשון, עכשיו זה הקדמה לשונית מאוד מעניינת, ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. וכבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון, ואמרו זה לשונם. ואולם, הציווי והאזהרה, כן, זה ציטוט עכשיו, אני לא יודע מאיזה ספר הוא לקח את זה, אבל זה ציטוט של המדברים במלאכת ההיגיון. ואולם הציווי והאזהרה אין להם בלשון הערבי שם יקבצם, שהכניס אותם תחת קורת גג אחת. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. זאת אומרת, יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. באופן עקרוני, מצווה זה רק מצוות עשה. מצווים אותי, זאת אומרת, אומרים לי, תעשה משהו. מצוות לא תעשה, לא נכון לקרוא למצווה. זה משהו אחר, אזהרה אם תרצו, זה משהו אחר. אבל בשפה הערבית, וצריך לזכור שהחיבור הזה נכתב במקורו בערבית, זה רק תרגום מה שאנחנו קוראים כאן, בשפה הערבית אין מילה שמקבצת מצוות עשה ומצוות לא תעשה תחת קורת גג אחת. אין מילה כמו מצווה נגיד, אומר הרמב״ם זה לא נכון, כי מצווה זה שימוש מושאל. במשמעות האמיתית מצווה זה מצוות עשה. מצוות לא תעשה זה חיבור לא נכון. הכיוון שאין מילה בערבית, אני מדבר עוד מעט נגיע לעברית, אבל אין מילה בערבית שמחברת את שני הדברים האלה, אז לכן נוהגים לקרוא לזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי, כמו שהרמב״ם אומר. הנה כבר התבאר לך, כי האזהרה היא מעניין הציווי. אומר הרמב״ם, זה נכון שאין לזה מילה שמחברת את שני הסוגים האלה יחד, אבל לכולנו ברור שהם שני מינים של אותו סוג. יש משהו משותף בין מצוות תעשה ומצוות הלא תעשה. הוא לא אומר מה, אבל ברור לנו שהאזהרה היא מעניין הציווי. יש בה משהו שדומה לציווי. לא נכון לקרוא לציווי, אבל זה לא זר לגמרי. לא במקרה אנחנו משתמשים בשם ציווי גם כדי לתאר את האזהרות. והמילה המפורסמת בלשון הערבי, המונחת לאזהרה, היא מילת לא. לא, זה לא, בעברית. כן? וזה העניין בעצמו נמצא בלא ספק בכל לשון. כלומר, שאתה תצווה למצווה שיעשה דבר או שלא יעשה. אז בעצם בכל שפה ברור שיש באיזושהי צורה דרך לצוות לעשות ולצוות לא לעשות. אבל לא בכל שפה לשני הדברים האלה יש מינוח משותף. ולכן הרבה פעמים משתמשים במינוח מושאל כמו מצווה. אם כן, אני ממשיך לקרוא, אם כן הוא מבואר, שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, שניהם ציווי גמור. דברים ציוונו לעשותם, ודברים הזהירנו מעשותם. פעם לא ציוונו לא לעשותם, אלא הזהירנו מעשותם. ושם המצווה לעשותם, מצוות עשה, ושם המוזהר מהם, מצוות לא תעשה. עכשיו שימו לב, אני מזכיר לכם, כל העסק הזה הוא תרגום מערבית. כשאנחנו קוראים את זה בעברית, זה נורא מוזר. התרגום פה מפספס. כי כשאנחנו קוראים את זה בעברית, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. אתה אומר לי שבערבית אין מינוח, אבל בעברית יש. אז למה גם בעברית אתה קורא לזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה? תשתמש במינוח המשותף. הרי אתה אומר לי שמצווה שייכת רק לעשים, ובערבית השאילו לזה גם את הלווים. השאילו את זה גם ללווים. אבל בעברית אתה אומר שיש מושג, הוא עוד לא אמר מהו, אבל יש מושג משותף. אז למה פה אתה משתמש במצוות עשה ומצוות לא תעשה? התשובה היא שאם הרמב״ם היה כותב את זה בעברית, זה לא היה נכתב כך. זה פשוט התרגום, זה כתוב בערבית. ומה שהכתוב פה בערבית זה מצוות עשה, והמוזהר מהם זה מצוות לא תעשה. כי בערבית אתה צריך לקרוא לשניהם מצווה. וזה מה שעכשיו הוא מגיע לעברית. והשם שיכללם יחד בלשון העברי הוא גזרה. כן, גזרות מלך. וכן החכמים קראו כל מצווה, בין עשה, בין לא תעשה, גזרת מלך. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהמילה בעברית שמחברת את מצוות תעשה ומצוות הלא תעשה, זאת גזרה. ולכן בעצם היה צריך לקרוא לזה גזרת עשה וגזרת לא תעשה. המינוח מצוות עשה ומצוות לא תעשה הוא בעצם תרגום מערבית. בעברית לא נכון להשתמש במונח הזה, כי המונח מצווה באמת שייך רק למצוות עשה ולא למצוות לא תעשה. עכשיו כאן אני רוצה רגע להעיר משהו. זה נקודה מאוד מעניינת ברמה הבלשנית-פילוסופית. עמד על זה איזה בלשן חובב, אבל מאוד ידוע בשם וורף. ואחרי זה יש הרבה מאוד דיונים על העניין הזה. הרבה פעמים, כאשר אין לנו מינוח מתאים בשפה, הדבר הזה מטיל מגבלה גם על החשיבה שלנו. אין הדוגמה שהבאתי גם בשיעור בפתח תקווה יותר מפעם אחת, נדמה לי. יש, קראתי פעם מאמר ב-Nature, נדמה לי, או ב-Science, אני כבר לא זוכר, איזשהו מאמר על סוציולוגים או אנתרופולוגים שהלכו לחקור שבט בערות ברזיל, שזה נקרא שבט הפיראי. ככה זה בעברית כותבים, אני לא זוכר איך זה נקרא בערבית, באנגלית. והשבט הזה שייך לקבוצה של שבטים ברחבי העולם, יש עוד מקומות שבהם זה קיים, שהספירה שלהם מחולקת לשלוש. זאת אומרת, זה נקרא באנגלית one too many system. זאת אומרת, המערכת הסופרת שלהם מכילה שלושה אלמנטים. אחד, שניים והרבה. מה זה אומר אחד, שניים והרבה? זאת אומרת שאם אתה אומר להם, מראה להם חמש אבנים, אתה שואל אותם כמה אבנים יש פה, הם אומרים לך הרבה. אם אתה מראה להם 15, הרבה. 500, הרבה. אחד או שניים, יש להם מילה נפרדת לעניין הזה. עכשיו, המאמר הזה מתאר בצורה מאוד מרתקת, למרות שאני, היו כמה וכמה דברים, מסקנות שמה שלא הסכמתי להם, לפחות לאור מה שהם תיארו שם, אבל זה באמת היה תיאור מאוד מרתק של התהליך שהם עברו שם, כי התחילו לשאול את האנשים שם כל מיני שאלות שנראות לנו ממש טיפשיות. כשאתה משווה, נגיד, בין 3 ל-1, ואתה שואל את בין השבט הזה, איפה יש יותר, אז הוא כמובן מצביע על 3, כי זה הרבה וזה 1. הרבה זה יותר מ-1. אבל כשאתה שואל אותו איפה יש יותר, 3 מול 4, הוא לא יודע לענות. הוא לא יודע לענות מה יש יותר, זה הרבה וזה הרבה. עכשיו, מה שמעניין זה, ככל שאני זוכר לפחות, זה שאם אתה מציב לו, לא יודע, 3 מול 100, אז הוא כן יודע לענות. זאת אומרת, הוא מבין שיש את המונח יותר גם בתוך המושג הכללי הזה שנקרא הרבה. הוא מבין שתחת ההרבה, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, כן? מתחת להרבה הזה חוסים כל מיני כמויות. ויש פה יותר ופחות גם מתחת למושג הזה. אבל הרזולוציה שלו מוגבלת בגלל המילים בשפה. זאת אומרת, את ההבנה יש לו, הבנה עקרונית. הוא מבין מה זה יותר גם כשאנחנו חורגים מעבר לאחד ושניים. אבל הוא לא מצליח לענות על השאלה מה יש יותר בין 3 ל-4, בגלל שאין לו שתי מילים בשפה להגיד שזה 3 וזה 4. ובאמת, אחרי שלימדו אותם שם, צ'יק צ'אק, לימדו אותם שם את הספרות הבאות, כן, 3, 4, 5, 6, מיד הם הצליחו לענות מה יש יותר, 3, 4, 5, 6, אין שום בעיה, כי את היכולת העקרונית, כמובן שהייתה להם. מה שהגביל אותם, זה חוסר היכולת הלשונית, זאת אומרת, השפה שלהם לא אפשרה להם לעשות את ההבחנות הדקות האלה. עכשיו, היו שם כל מיני טענות מה קודם למה, החשיבה או השפה, אני חושב שזה די ברור שזה הולך רצוב ושוב, אחד משפיע על השני, שם היו מסקנות באמת קצת פשטניות. אבל ברור באופן עקרוני שיש גם את ההשפעה של השפה על החשיבה, ולא רק את ההפך. הדוגמה שתמיד מביאים בהקשר הזה, זה מספר המושגים שיש בשפה של האסקימוסים לשלג. אנחנו נראה שני דברים כאלה מבחינתנו, זה שלג וזה שלג. אבל האסקימוסי יסתכל עלינו כנראה בתור אנשים שפשוט עיוורים. אתם לא רואים שזה שני דברים שונים, זה שלג וזה פלג. זאת אומרת, זה בכלל לא נראה לו אותו דבר. ולנו אין מילים בשפה, אז לכן גם קשה לנו להבחין בין שני המושגים האלה. למה אני נותן את ההקדמה הזאת? כי בואו נחזור חזרה רגע להבחנה שעושה פה הרמב״ם בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. המצוות עשה ומצוות לא תעשה, יש להם יחס, כמו שאומר הרמב״ם, אמביוולנטי. מצד אחד זה לא אותו דבר. מצוות לא תעשה לא נכון לקרוא לה מצווה. זה רק שימוש מושאל של המושג מצווה. מצד שני אומר הרמב״ם, והוא אומר את זה באותו משפט, יש להם משהו משותף. יש משהו מעניין הציווי גם במצוות לא תעשה. עכשיו, בשפות שאין הבדל בין, אין מילה שמתארת מצוות עשה ומצוות לא תעשה באופן שונה, אז אחת משתיים. אם אתה מבין שיש להם משהו משותף, אז אתה מצמיד לזה מילה מושאלת, אתה קורא גם למצוות לא תעשה מצווה, ואיבדת את, 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 את היכולת להבין שמדובר פה בשני דברים. אתה בכלל לא מבין בהתחלה את מה שהרמב״ם כותב כאן, שזה לא אותו דבר. מה זאת אומרת זה לא אותו דבר? זה מצווה. יש מצווה לשמור שבת, יש מצווה לכבד הורים, ויש מצווה לא לאכול חזיר. נכון, זה מצוות שונות עם תוכן שונה, אבל מימד הציווי שבהן הוא אותו דבר. מה ההבדל? ואני חושב שרוב האנשים אצלנו, תשאלו אותם, ככה התפיסה הראשונית. התפיסה הראשונית היא שזה בסך הכל אותו דבר, אין הבדל עקרוני, לוגי, כן, בלשני, בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, יותר מאשר בין שתי מצוות עשה שונות, שמצוות על תוכן שונה. אין משהו מהותי בלצוות על לא לבין לצוות על כן. בפרט אם אנחנו זוכרים שיש מצוות לא תעשה שיכולות לצוות אותי על עשייה. זאת אומרת, זה אפילו לא הבדל בצורת הביצוע או בצורת הקיום. ולכן אני אומר שאם יש לנו את ההבנה, זה המתח הזה, שמצד אחד יש משהו משותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה, אבל מצד שני הם לא אותו דבר, הם שני מינים של אותו סוג. כן, ככה ממיינים בדרך כלל דברים, ממיינים את העולם לסוגים, תחת כל סוג יש כל מיני מינים וכן הלאה. אז אפשר לומר שהמצוות עשה ומצוות לא תעשה זה שני מינים תחת אותו סוג. הסוג זה הגזרה, והמינים זה מצוות עשה, ואזהרת לא תעשה. אלה שני מינים שתחת הסוג גזרה. עכשיו, המבנה הזה הוא מבנה שלם. למה הוא מבנה שלם? כי הוא מתאר גם את העובדה ששניהם חוסים תחת אותו סוג, יש קשר ביניהם, אבל גם את העובדה שזה שני מינים שונים תחת אותו סוג. זה לא אותו מין, אבל יש גם הבדלים ביניהם. עכשיו, הביטויים הלשוניים יכולים להקשות עלינו לתפוס את אחת משני האספקטים האלה. או שאנחנו לא נתפוס שיש בכלל הבדל בין שני הדברים, או שאנחנו לא נתפוס שיש קשר בין שני הדברים. אולי זה בכלל שני דברים שונים, מישהו יסתכל עליך ויגיד, מה ההבדל? פה מה הקשר? זאת אומרת, פה מצווים עליך לעשות משהו, פה אומרים לך, אל תעשה משהו, או מונעים אותך מלעשות משהו, מה בכלל משותף בין שני הדברים האלה? לכן הביטויים הלשוניים, והרמב״ם תורח לתת פה איזושהי הקדמה, כי הוא מבין שיש פה בלבול לשוני לוגי, והמגבלות השפה הרבה פעמים מקרינות על חוסר האפשרות לתפוס את המהות שהשפה מתארת. עוד מעט נראה איך הוא מיישם את זה בשורש. אבל בשביל זה הוא מקדיש את הפסקה הדי ארוכה הזאת, לתת את ההקדמה הלשונית בלשנית הזאת. למה זה חשוב? כי באמת הרמב"ם מבין שיש פה נקודה עדינה, והיא עדינה לשני הכיוונים. היא עדינה גם במובן הזה שבכל זאת יש משהו משותף, בין עשה לבין לא תעשה, זה לא לגמרי זר, ומצד שני זה לא לגמרי אותו דבר. יש גם הבדלים, זה לא בדיוק אותו דבר, להגיד לבן אדם לעשות, להגיד לבן אדם לא לעשות. סתם אני אתן לכם דוגמה, במערכות משפט מודרניות, אפילו לא רק, בעיקר מודרניות, באופן עקרוני אין מצוות עשה. יש רק מצוות לא תעשה. כיוון שמערכת משפטית מודרנית, במדינה דמוקרטית לפחות, זה מערכת שלא אומרת לך מה לעשות, היא רק אומרת לך ממה להיזהר, אל תפגע במישהו אחר. עכשיו, כמובן שפרקטית, כמו שאמרתי קודם, ברור, יש ציוויים חוקיים, במערכת החוקים של ישראל למשל, יש ציווי לשרת בצבא, יש ציווי לשלם מיסים, זה לכאורה מצוות עשה. אבל ברמה הרעיונית זה בעצם מצוות לא תעשה. יש על זה עונש, מי שלא משלם מיסים או מי שלא משרת בצבא, אין מצוות עשה, המחוקק לא נותן שכר למי שמקיים את הדברים. זה בסך הכל נפקמינה לעונש למי שלא מקיים אותם. לכן במובן המהותי, בעצם בחוק אין מצוות עשה, זה הכל מצוות לא תעשה. רק יש מצוות לא תעשה שמצפות ממני לבצע משהו, כמו בהלכה. ויש מצוות לא תעשה שמצפות ממני להימנע מלבצע משהו. אבל זה שני סוגי מצוות לא תעשה. כי בעצם האספקט המהותי בהם זה האספקט הנגטיבי. מה קורה אם אתה לא עושה את זה? אז אתה תענש. זה שאתה כן עושה את זה, בסדר, זה לא תקבל על זה פרס. אין פה מצוות עשה. הנה דוגמה שאם בן אדם היה חי בעולם שבו היה רק משפט, לא היה בכלל נגיד הקשר הלכתי, אני יכול לדמיין אדם שלא יבין בכלל מה זה מצוות עשה. הוא יבין רק מה זה מצוות לא תעשה. עוד פעם, מצוות לא תעשה כולל מצוות שאומרות לך לעשות, אבל בלא תעשה, שאם אתה לא תעשה תקבל עונש. אבל הוא לא יבין את המושג המהותי מצוות עשה. אגב, לדעתי משפטנים, שאני דיברתי עם כמה דרך אגב, שאני מדבר איתם על העניין הזה, לדעתי הם לא באמת מבינים מה זה מצוות עשה. הם באמת מזהים מצוות עשה עם עשייה בפועל. בהלכה זה לא כך. והמהות של מצוות עשה לא קשורה לעשייה בפועל והימנעות מעשייה, ואני חושב שהטעות הזאת בדיוק נובעת מזה שבעולם שלהם אין דבר כזה. כל מה שיש רק מצוות לא תעשה, שחלקן אומרות לעשות, כמו מיסים בשירות בצבא, וחלקן אומרות לא לעשות, כמו לא לעבור באור אדום. אז המגבלות הלשוניות מכתיבות הרבה פעמים איזשהו חוסר הבנה של התכנים שהשפה מתארת. ועכשיו, זה בעצם מה שהיה חשוב לענייננו, אבל אני אתקדם עוד קצת, רק כדי שתראו מה הרמב״ם עושה עם זה. אז אני קורא עכשיו רק קצת מהפסקה הבאה. אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, כן? הנושא של השורש זה שלא מונים במניין המצוות את שלילת החיוב. שלילת החיוב הוא עניין אחר, והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. זאת אומרת, שלילת החיוב, מה מייחד אותה? שהיא לא קשורה לציווי. עכשיו תשימו לב, ציווי, הדבר נכתב בערבית, הטקסט. מאוד חשוב להיות ער לעניין הזה. כי כשהוא אומר אין בו מעניין הציווי, בעצם מתרגם נכון, היה צריך לתרגם פה אין בו מעניין הגזרה, לא אין בו מעניין הציווי. כיוון שבעצם מדובר על מצוות לא תעשה. מה שהוא רוצה לומר זה ששלילת החיוב היא לא מצוות לא תעשה. אבל איך הוא אומר את זה בערבית? הרי בערבית אין לזה מילה. אז הוא אומר, אין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. התרגום הנכון לעברית היה צריך להיות, אין בו מעניין הגזרה שום דבר כלל. או מעניין העזרה, אם תרצו. באומריך לא אכל פלוני אמש, לא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, והדומים לזה. הנה זה כולו שלילת החיוב. אין ריח ציווי בו. מה זאת אומרת? אומר, פלוני לא אכל אתמול ארוחת ערב. אמרתי לא. האם הלא הזה הוא לא מצווה? לא, הוא לא שולל. אתה שולל לסום מנושא. זאת אומרת, פלוני לא אכל ארוחת ערב. אוקיי? אז זה בעצם, בשפה שהתחלתי איתה, וכאן אני סוגר את המעגל, בעצם זה משפט חיווי, זה לא משפט ציווי. ואם זה כך, אז זה לא שייך לעולם המצוות. אי אפשר למנות פסוק כזה או משפט כזה כמצווה. לא כמצוות עשה כמובן, אבל גם לא כמצוות לא תעשה. כי הלא הוא לא לא מצווה, הוא לא שומר לך לא לעשות משהו. אלא זה לא שבא לשלול נשוא מנושא. זה הכל. זה לא תיאורי, זה לא לא בציווי, אלא זה לא של חיווי. הנה זה כולו שלילת החיווי, אין ריח ציווי בו. עכשיו זה כמובן טריוויאלי. זה טריוויאלי כי... מה היינו מצפים שימנו אם כתוב פלוני לא אכל אמש? מה אתה מצפה שימנו במינן המצוות? נגיד שלא הייתי ער להבדל של הרמב״ם בין שלילת החיוב לבין עזרה. איך אני יכול לפרש דבר כזה כעזרה? אז זה לא אכל פלוני אמש, מתארים לי משהו. אף אחד לא יעלה בדעתו למנות את זה במינן המצוות. הרמב״ם מתכוון לומר, הוא ממשיך פה עוד עם הקדמות לשוניות, עם ה... יחס בין ציווי לבין עתיד, כן, הציווי בשפה העברית הוא תמיד בשפה של עתיד. הוא טוען שזה בכל השפות ככה, אני לא בטוח, אני לא מספיק בקיא בשפות, אבל ציווי ועתיד זה, זה, זה בניין דומה, זה זמן דומה. אבל, הנה בואו ניקח רק דוגמה אחת. רק בקצרה. וכבר נעלם זה מזולתנו, הכוונה לבהג, עד שמנה לא תצא כצאת העבדים, ולא ידע, כי זה שלילה, לא עזרה. עכשיו, לא תצא כצאת העבדים, זה כבר לא משפט כמו לא אכל ראובן אמש ארוחת ערב. נכון? למה? כי לא אכל ראובן אמש ארוחת ערב זה תיאור של עובדה. לא משנה, עובדה חיובית, עובדה שלילית, אבל עובדות לא נכנסות למניין המצוות. נכון? כי זה משפטי חיווי ולא משפטי ציווי, זה מה שדיברתי בהתחלה. הרמב״ם את כל ההקדמות האלה עשה בשביל להגיע למשפט הזה. מה עושים עם טענה כמו עם פסוק שאומר לא תצא כצאת העבדים? מדובר על שפחה חרוף, על שפחה כנענית, שאם האדם, אם אתה מוציא ממנה פוגע בה בראשי איברים, היא לא יוצאת לחופשי, בניגוד לעבד זכר. אז הרמב״ם אומר, דבר כזה הוא שלילת החיוב ולא עזרה, ולכן לא מונים אותו בעניין המצוות. כאן זה כבר לא דבר טריוויאלי. שפלוני לא אכל ארוחת ערב אמש, זה עניין טריוויאלי, מי היה מעלה בדעתו למכור, למנות את זה. אבל במשפט הזה, הוא כן משפט שקשור להלכה. בעצם אומרים לי שאין יציאה בראשי איברים אצל שפחה כנענית. אז הטענה של הרמב״ם, זה שזה שלילת החיוב ולא עזרה, ולכן בכל זאת לא מונעים את זה, אני לא אקרא בפנים, אני רק אסביר בעל פה. מה שהרמב״ם בעצם אומר, זה שלא תצא כצאת העבדים, הרי הוא לא מצווה עליך כלום. מה שהוא אומר לך זה שהדין שקיים בעבד לא קיים בשפחה. זה הכל. בעבד, כשאומרים לך על יציאה בראשי איברים, אם פגעת בו באיזשהו איבר מרכזי, אז הוא יוצא לחופשי, זה מצווה, אתה צריך להוציא אותו לחופשי אם פגעת בו. בשפחה לא אומרים לך, אין לך איסור להוציא אותה, אין לך חובה להוציא אותה, אומרים שהדין של ההוצאה בראשי איברים לא קיים אצלה. זה שלילה של דין מסוים מהקשר נסיבתי מסוים. זאת אומרת, הדין ההוא לא קיים לגבי שפחה. לכן הדבר הזה לא מצווה כלום, אין בו עניין של ציווי, ולכן הרמב״ם קורא לזה שלילת החיוב, והדבר הזה לא נמנע במניין המצוות. לא תמצאו ברמב״ם מצווה שבשפחה כנענית היא לא יוצאת בראשי איברים. אגב, אצל בהג זה כן נמנע במניין המצוות, ולכן הרמב״ם אומר שזה נעלם מזולתנו, מבהג, שהוא כן מנע את הדבר הזה כמצווה. והרמב״ם אומר זו טעות, הדבר הזה הוא שלילת החיוב ולא עזרה. מה מבחין בין המשפט הזה לבין המשפט לא אכל פלוני אמש ארוחת ערב? ההבדל הוא שניהם לא מצווים עליי כלום. שניהם זה שלילת החיוב. אבל בכל זאת יש הבדל. הטענה של יציאה בראשי איברים לא קיימת אצל שפחה, היא טענה ששייכת למישור הנורמטיבי. היא טענה שהנושא שלה הוא ההלכה. לא אכל פלוני אמש ארוחת ערב, זה טענה שעוסקת בחיים. מתארת עובדה כלשהי, עובדה ניטרלית. לכן שמן אפילו אבא אמינה להכניס את זה למניין המצוות. המשפט הזה, שלא תצא כצאת העבדים, הוא משפט שבמובן הקטגוריאלי הוא שייך להלכה. בשולחן ערוך זה כן יופיע. בשולחן ערוך יופיע שלגבי שפחה לא קיים הדין של יציאה בראשי איברים. אבל מצוות לא תעשה זה לא יהיה. למה? כי זה לא מצווה עליי כלום. זה רק מגדיר איפה חל הדין ואיפה לא חל הדין, אבל הוא לא מצווה או לא אוסר עליי שום דבר. אין עליי איסור להוציא אותה. זה לא בא לאסור עליי. זה בא לשלול שלא תחשוב שיש פה את החיוב להוציא אותה. לא, אין פה את החיוב להוציא אותה. אז הטענה שייכת קטגוריאלית לספירה ההלכתית, לא לספירה העובדתית כמו שלא אכל פלוני אמש ארוחת ערב. אבל גם בספירה הנורמטיבית יש טענות שהם לא, יש משפטים שלא מצווים עליי כלום. לא אוסרים עליי, לא עזרה ולא ציווי. ולכן הם לא נמנים. וזה חוזר, מחזיר אותנו אחורה, ומאיר עכשיו באור נוסף את המפה שהרמב״ם תיאר. עכשיו אני קושר את זה גם להקדמה שנתתי. בעצם הרמב״ם אומר לנו שיש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. רגע, אני מפסיק את השארינג הזה. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והם שניהם שייכים לאותו סוג, מה שהוא קורא גזרה בעברית, כשמצוות עשה, נקרא לזה עכשיו מצוות עשה ואזהרה, כי מצוות עשה ומצוות לא תעשה זה תרגום מערבית. בעצם היה צריך להיות גזרה, שתחתיה יש מצוות עשה ואזהרה. אוקיי? עכשיו, איך, מה המבנה הזה בעצם אומר? שיש לאזהרה ולמצווה משהו משותף, שניהם זה גזרות, אבל הם לא אותו דבר. עכשיו, למה הם לא אותו דבר זה די ברור. זה אומר לי, מצפה ממני לעשות משהו, דבר חיובי, וזה אומר לי לחדול. כרגע אני מניח את הפשר הזה למצוות עשה, למצוות לא תעשה. מה משותף להם אבל? מה שמשותף להם זה ששניהם משפטים שלא שייכים לקטגוריה של משפטי חיווי. שניהם במובן הלשוני הם משפטי ציווי. למה? כי זה משפט, בניגוד, משפט חיווי הוא משפט ניטרלי. אתה יכול להגיד לי, לרצוח זה מאוד רע. לרצוח זה מאוד רע, זה תיאור ניטרלי. כי מבחינתי זה לא אומר שום דבר, האם אני חייב או לא חייב לעשות את זה. אולי זאת המלצה. אולי אם אני אחליט שאני לא רוצה לעשות משהו רע, אז אני לא אעשה את זה. אבל הדבר הזה הוא רק תיאור. תיאור זה משפט שאין לו צבע. זה משפט שהוא ניטרלי. לעומת זאת, ציווי זה משפט שאומר לך, אמור לדרבן אותך, לכוון אותך לכיוון מסוים, לדחוף אותך לעשות, או לעצור אותך ולומר לך אל תעשה. זה לא משפט ניטרלי, זה לא משפט שאתה עובר על ידו וממשיך לפזם לך בעליזות זמר הלאה. כשאתה עובר לידו הוא אמור לעשות לך משהו, או לעצור אותך או לדחוף אותך קדימה. בניגוד למשפט מתאר, שמשפט מתאר, בסדר, הוא אמר איזושהי עובדה, אולי אני אפיק ממנה מסקנות, אולי לא, אבל אני לא חייב. זאת אומרת, מה שאני אעשה עם זה, אני אעשה עם זה. לכן מה שמשותף למצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה ששניהם שייכים לתחום שאנחנו קוראים, וזה כן, לא יודע אם זה לקוח מערבית, אבל בעברית זה גם מקובל, שייך לתחום של משפטי הציווי, להבדיל ממשפטי החיווי. אם הבחנתי בתורה בין שני סוגי משפטים בהתחלה, אז כמובן כשרשי אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים וכל המצוות, זה העיקר של התורה, הוא כמובן מתכוון גם למצוות עשה וגם למצוות לא תעשה. זאת להבדיל ממשפטי החיווי, שמתארים אירועים, מתארים, לא יודע מה, דברים שקרו שם, מתארים אנשים, אבל הם רק מתארים, הם לא, הם משפטים ניטרליים. באתיקה אנליטית, בפילוסופיה, קוראים להבחנה הזאת משפטים דיסקריפטיביים ומשפטים פריסקריפטיביים. כן, דיסקריפטיביים זה מתארים. משפטים דיסקריפטיביים זה משפטים שמתארים לי משהו, יכולים גם לתאר נורמה. על פי החוק הישראלי אסור לגנוב. זה עדיין משפט ניטרלי. משפט ניטרלי כי אני, מבחינתי זה עוד לא אומר כלום. רק אם תוסיף שזה החוק הישראלי שהוא מחייב אותי, זה יהפוך להיות משהו פריסקריפטיבי. משהו שאני לא יכול לעבור על ידו, להגיד, אוקיי, היה נחמד לראות את העובדה הזאת, הוא אשרתי בעוד עובדה, אני עובר הלאה. לא, העובדה הזאת אומרת לי משהו שמחייב אותי. או לעשות, או לא לעשות. זה בעצם העולם הזה של משפטי הציווי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הלכה ומציאות, אז בעצם מאחורי ההבחנה הזאת בין הלכה לבין מציאות, יושבת ההבחנה שדיברתי עליה כאן. לכן כל הדבר הזה הוא הקדמה מושגית לנושא הזה של הלכה ומציאות, שזה הנושא של הסדרה הזאת, כי המציאות בעצם טבעה מתוארת על ידי משפטי חיווי. יש משפטי חיווי, גם חוקים בפיזיקה הם משפטי חיווי. הם משפטים שמתארים את העולם, את הפיזיקה של העולם. אוקיי? משפטי חיווי, הם יכולים להיות מתוחכמים, יכולים להיות אולי לא מוסכמים, אפשר להתווכח על זה, אבל ביסוד זה משפטי חיווי. זה משפטים שאתה יכול להגיד עליהם אמיתי או שקרי. ההלכה, כמו האתיקה, כן, במובן המוסרי, או המשפט, או חוקי הכדורסל, או משהו כזה, זה משפטים מטיפוס שונה. זה לא משפטים דיסקריפטיביים, אלא פריסקריפטיביים, זה משפטים שמצווים עליי, או אוסרים עליי, כן, או מזהירים, או מצווים. אז ההבדל בין הלכה לבין מציאות, אחד ההבדלים, ההבדל הלשוני, זה בשאלה איזה סוג משפטים נוהג בכל אחת מהקטגוריות האלה. בקטגוריה של העובדות נוהג סוג משפטי החיווי, בקטגוריה ההלכתית נוהג סוג משפטי הציווי. ואם אני חוזר לרמזור האדום, עד שאין ציווי, אין חוק. ולכן אפשר להגיד לי שלעבור ברמזור אדום זה מסוכן, לעבור ברמזור אדום זה לא מתחשב, זה לא מוסרי, הכל זה אפשר להגיד לי, אבל זה, כל זה עדיין משפטי חיווי. רק מעת שחוקק החוק שאוסר לעבור באור אדום, זה הפך להיות משפט פריסקריפטיבי, משפט מצווה. אני מניח פה איזושהי הנחה, כן, יש ויכוח בעולם המשפטי בין פוזיטיביזם למשפט הטבע, אני מניח כרגע תפיסה פוזיטיביסטית. עכשיו, הנקודה שאני רוצה להרחיב בה כרגע, לאור מה שאמרתי כאן, צריך להבין שני דברים. מה היחס בין משפטי חיווי למשפטי ציווי, או בין העובדות או המציאות לבין ההלכה? שזה שאלות מקבילות, לא זהות, אבל הן מקבילות. וזה מכניס אותנו כבר ממש לנושא, עד כאן זה הייתה הקדמה. אז כאן יש עוד פעם יחס כפול. מצד אחד, כל הלכה עוסקת במצב עובדתי נתון. נגיד כשבית דין או כשרב צריך להכריע הלכה, בשלב הראשון הוא אמור לברר את המציאות. מהן העובדות? אחרי שאני מברר את העובדות, אני יכול ליישם על הנסיבות האלה את הוראת ההלכה. מה ההלכה אומרת שמותר, צריך או אסור לעשות בנסיבות הנתונות האלה? לכן יש קשר הדוק בין הלכה לבין מציאות. ההלכה תמיד מדברת על מציאות. יש הלכתה למשיכה או הלכות שעוסקות בעניינים לא מציאותיים, אז הגמרא כבר שואלת, מה הלכתה למשיכה? הגמרא שואלת, מה היא נפקא מינה? תמיד ההלכה אמורה לעסוק בנסיבות עובדתיות, לא רק נתונות, אלא כנראה גם אמורות להיות ישימות. לפעמים עוסקים בנסיבות לא ישימות, אבל רק כדי לברר את העיקרון, ואחר כך ליישם אותו בנסיבות ריאליות יותר. אז זה קשר אחד שיש בין העובדות לבין ההלכה, או בין המציאות לבין ההלכה. הקשר השני הוא הפוך. ההלכה לעולם לא יכולה להיגזר מתוך העובדות לבדן. זה מה שנקרא ההבחנה של דיוויד יום בין האות לאיז, אות, כן, O-U-G-H-T. בין האות, מה שראוי שיהיה, הראוי והמצוי, כן? בין האות לבין האיז. האיז זה העובדות. מה קיים, מה נכון, מה נמצא פה. האות זה מה ראוי שיהיה. אי אפשר לגזור את האות מהאיז. בעקבות מור, בתקופה מאוחרת יותר, אז נוהגים להצמיד לזה את הכינוי הכשל הנטורליסטי, טהרנים פילוסופיים נורא מתרגזים כשקוראים לזה ככה, כי זה לא בדיוק אותו דבר, הכשל הנטורליסטי זה משהו קצת שונה, אבל לענייננו זה לא חשוב, אפשר לקרוא לזה הכשל הנטורליסטי, זה המינוח הרווח. אז הכשל הנטורליסטי בעצם אומר לי, שטענות נורמטיביות, או הקטגוריה של הגזרות, מה שהרמב״ם קרא קודם, לא יכולות להיגזר מתוך עובדות. כשאני אומר, אסור לרצוח, זה בסך הכל תוצאה של מה שתיארתי עד עכשיו. כשאני אומר אסור לרצוח, האם אפשר לגזור את זה מתוך הטענה העובדתית של לרצוח זה דבר שגורם לסבל, נגיד למשפחה של המרצח. נגיד שאם אותו רצחתי בלי סבל, אבל עדיין המשפחה שלו סובלת, לדוגמה, אוקיי? ונגיד שזה באמת היה הבסיס ההגיוני, או לא יודע, המוסרי, לאיסור לרצוח. זה כנראה לא הבסיס, אבל נגיד שכן. עדיין, גם אם זה היה הבסיס, הבסיס הזה הוא לא מספיק. זאת אומרת, אם אני אומר לבן אדם שרצח גורם לסבל לאנשים כאלה או אחרים, זה עדיין לא אומר לו את המשפט שאסור לרצוח. הטענה שאסור לרצוח היא ציווי, היא נורמה. ואי אפשר לגזור אותה מפסוקי חיווי בלבד. זה נקרא קשר הנטורליסטי. כשאני אומר, התמונה הזאת יש בה הרבה צבעים, ולכן התמונה הזאת יפה, זה טיעון בטל, ברמה הלוגית. למה? לא בגלל שהרבה צבעים זה לא תמיד יפה. נגיד אפילו שאני חושב שכן. אלא, זאת אומרת, זה לא הבעיה, הבעיה היא לא באסתטיקה, הבעיה היא בלוגיקה. כאשר אני אומר שיש פה הרבה צבעים, תיארתי משהו, זה משפט חיווי. בתמונה הזאת יש הרבה צבעים. בשביל לקבוע שזה יפה, אני צריך להוסיף עוד הנחה, שמה שיש בו הרבה צבעים הוא גם יפה. נכון? בלי זה, אני לא יכול לגזור את המסקנה שהציור הזה הוא יפה. עכשיו, לענייננו, שיפוט אסתטי ושיפוט אתי, זה אותה לוגיקה. זאת אומרת, שני סוגי השיפוטים האלה, וגם השיפוט ההלכתי, וגם השיפוט המשפטי, כל סוגי השיפוטים, או הנורמות, לא יכולים להיגזר מתוך עובדות. מי שגוזר את השיפוטים מתוך עובדות, עושה טעות לוגית. זה לא יכול להיות, זה קשר. מה צריך כדי לגזור את השיפוט מהעובדה? צריך להוסיף עקרון גשר. כמו שאמרתי קודם, למשל, אם ההנחה שהתמונה הזאת יש בה הרבה צבעים, איך אני יכול מזה לקפוץ למסקנה שהתמונה הזאת יפה, אם אני אוסיף את ההנחה שמה שיש בו הרבה צבעים הוא יפה? מה טיבה של ההנחה הנוספת הזאת? היא עובדתית? היא נורמטיבית? לאיזה משתי הקטגוריות היא שייכת? מתברר שהיא לא שייכת לאף אחת משתיהן, אלא היא עקרון גשר. היא העיקרון שקושר אותי מהעובדות אל הנורמות. נכון? אני אומר, כל מה שמרובה צבעים, מה שיש לו עובדתית הרבה צבעים, נורמטיבית או אסתטית, הוא יפה. או כל מה שגורם לסבל, הוא אסור. אז זה הקפיצה מהתיאור, מעשה זה וזה גורם לסבל, לשיפוט, המעשה הזה הוא אסור. הקפיצה בין העובדות לבין השיפוט, האתי או האסתטי או ההלכתי או המשפטי, הכל לא משנה לי כרגע, חייב להתבסס על עקרון גשר. עקרון הגשר זה העיקרון שאומר לי, בהינתן העובדות, אלה ההוראות ההלכתיות. עכשיו, אני רוצה לחדד עוד קצת את הנקודה הזאת, אני אביא דוגמה שגם כן הבאתי אותה כבר בשיעורים קודמים בפתח תקווה. בואו ניקח את הגמרא בבבא בתרא, בדף ה', הגמרא מדברת שם על דיני טוען ונטען. בן אדם לווה מחברו 100 שקל. ועכשיו המלווה בא ותובע את הלווה, אומר, תחזיר לי את 100 שקל שהלוויתי לך. הלווה, מדובר סתם הלווה ל-30 יום, התביעה הייתה אחרי שבוע. בסדר? הוא הלווה לי לפני שבוע, אחרי שבוע הוא מגיע, אומר לי, תביא לי בבקשה את הכסף בחזרה. אני יכול להגיד לו, חכה עוד 3 שבועות, כי סתם הלוואה זה 30 יום. אבל אני לא אמרתי לו את זה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? כבר החזרתי לך אתמול. כבר פרעתי לך. הגמרא אומרת שאני לא נאמן. למה? כי יש חזקה שהאדם לא פורע בתוך זמנו. אם אתה אומר שפרעת בתוך הזמן, אתה כנראה משקר, או לפחות חובת הראיה היא עליך. כי אדם בדרך כלל לא פורע לפני שהוא חייב. כן, הערכת מציאות. אוקיי? עכשיו, בוא נגיד שאנחנו מגיעים לתקופה אחרת או למקום אחר, שבו ההערכה העובדתית השתנתה. אנשים כן פורים בתוך הזמן. לא יודע, מסיבות תרבותיות או מסיבות כלכליות כאלה או אחרות. לדוגמה, במקום שיש יותר עסקה, אז בעצם אתה משלם ריבית. לא קוראים לזה ריבית אולי, אבל קוראים לזה גם ריבית. אבל באופן עקרוני זה כאילו לא ריבית הלכתית, אבל אתה בעצם משלם ריבית. אז ברור שאם נופל אליך כסף פתאום, ואתה יכול לפרוע את ההלוואה, יהיו לא מעט אנשים שיגידו, אוקיי, אני יכול, כמו במשכנתא, אני אסלק את המשכנתא כדי לא לצבור או לא לשלם את הריביות הצפויות, אם אני אמשיך להחזיק אותה אצלי. בנסיבות כאלה, בהחלט סביר אם בן אדם בא ואומר, פרעתי, גם אם זה בתוך הזמן. נכון? עכשיו, אני לא חושב שיהיה איזשהו פוסק שיעלה בדעתו, שאם אני, אם אני חי בנסיבות כאלה שאנשים כן פורים בתוך הזמן, כיוון שבגמרא כתוב שאדם לא נאמן להגיד שפרעתי בתוך הזמן, אז אנחנו לא נקבל את הטענה הזאת. גמרא מפורשת. אני לא חושב שיהיה איזשהו דיין או פוסק שיאמר דבר כזה. למה? כי ברור שהגמרא דיברה על נסיבות מסוימות ששררו אז. אבל אם בזמן או במקום אחרים שוררות נסיבות אחרות, אז תתאים את ההתנהגות שלך בהתאם. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם כתוצאה מזה אני אמור לחתוך את דף ה' מבבא בתרא ולזרוק אותו לגניזה? הקהירית. כי הסוגיה מיותרת, נכון? אין מה ללמוד, היא כבר לא רלוונטית אלינו, המציאות היא אחרת, ולכן ההוראה של הסוגיה כבר לא רלוונטית. אני טוען שלא. למה? וכאן זה יחזיר אותי למה שדיברנו קודם. אני טוען שמה שהסוגיה באה ללמד אותי, זה לא את העובדה שאנשים לא נוטים לפרוע לפני הזמן. זו עובדה פסיכולוגית. לך למחלקה לפסיכולוגיה, או סתם תסתכל מסביב ותתרשם, ותגיע למסקנה מה אנשים נוהגים לעשות, מה סביר שאנשים עושים, ומה לא. הגמרא לא באה ללמד אותי את העובדות. הגמרא באה ללמד אותי את הכלל שאומר שאם ישנה חזקה כזו או אחרת, אז אפשר להשתמש בה כדי להוציא ממון. שזה חידוש גדול. כי על פי, בתורה כתוב, על פי שניים עדים יקום דבר. ואת אם אתה רוצה להוציא ממני ממון, נטל הראיה מוטל עליך, מוציא מחבר עליו הראיה, ובאופן עקרוני אתה אמור להביא שני עדים. פחות משני עדים לא תוכל להוציא ממון. עכשיו תשימו לב, פה המלווה תובע ממני כסף. ואני אומר לו, פרעתי. מי המוחזק, מי המוציא? המלווה הוא המוציא ואני המוחזק. באופן עקרוני נטל הראיה היה צריך להיות עליו. ופה פתאום אומרים לי, לא, אתה טוען שפרעת בתוך הזמן? תוכיח. נטל הראיה הוא עליך למרות שאתה מוחזק. למה? כי יש חזקה נגדך. חזקה שאנשים לא פורים בתוך הזמן, זה לא סביר מה שאתה אומר. אוקיי? אז לכן נטל הראיה מתהפך. ועכשיו אתה זה שתצטרך להביא ראיה או עדים לזה שפרעת בתוך הזמן. זה החידוש של הסוגיה. החידוש של הסוגיה הוא לא העובדה שאנשים לא נוטים לפרוע בתוך הזמן. החידוש של הסוגיה הוא שאם ישנה איזושהי עובדה, ולא אכפת לי איזה, העובדות יכולות להשתנות, תבדוק את זה באיך שבודקים עובדות פסיכולוגיות. אבל בהינתן עובדה, הגעת למסקנה שהעובדה הסוררת כאן, הרלוונטית, היא העובדה הזאת, זה יכול להפוך את נטל הראיה המשפטי. אז היא יכול להשיט את נטל הראיה לנתבע במקום על התובע. זה חידוש בהלכה. זה לא חידוש בעובדות. זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, ההלכה שנפסקה בגמרא בבבא בתרא היא הלכה שמדברת על עובדות. אם העובדות הן שהאדם לא פורע בתוך הזמן, ההלכה שנוגעת לעניין הזה אומרת שאם אתה טוען שפרעת בתוך הזמן, נטל הראיה הוא עליך. זה מדגים את הקשר הראשון בין ההלכה לעובדות. שההלכה תמיד חלה על נסיבות עובדתיות מסוימות. מצד שני, הנסיבות עצמן אין בהן שום קדושה. הן יכולות להשתנות, זה לא תורה. אז מה כן? הנסיבות גם לא מכתיבות את ההלכה. מה מכתיב את ההלכה? מכתיב את ההלכה עקרון הגשר. ובעצם זה אומר כך. ההנחה היא אדם לא פורע בתוך הזמן. אני מציב את זה עכשיו בצורה של מבנה לוגי. ההנחה היא שאדם לא פורע בתוך הזמן. עקרון הגשר אומר שאם ישנה הנחה כזאת, היא יוצרת חזקה, והחזקה יכולה להפוך את נטל הראיה. מסקנה, כאשר אדם טוען פרעתי בתוך הזמן, בהינתן בסביבה הזאת אנשים לא פורעים בתוך הזמן, נטל הראיה עובר להיות אליו. זאת המסקנה. אז יש לי הנחה שהיא עובדתית, אנשים לא פורעים בתוך הזמן, יש לי עקרון גשר שאומר, אם יש לך הנחה עובדתית, מותר לך להשתמש בה בדיני תואם וניתן, מסקנה, נטל הראיה הוא על מי שאומר, פרעתי בתוך הזמן. מה משלושת המרכיבים האלה זה תורה? ההנחה, המסקנה או עקרון הגשר? אני טוען שלא ההנחה ולא המסקנה. ההנחה זה עובדה, והמסקנה היא תוצאה של יישום עקרון הגשר על העובדה. התורה במהותה זה עקרון הגשר. ולכן לא צריך לזרוק את דף ה' בבעבטרה לפח. דף ה' בבעבטרה מלמד אותי לקח שמאוד חשוב לי גם היום. כי הוא מלמד אותי שאם יש חזקה כלשהי, איזה חזקה שלא תהיה, זה משתנה בזמן ובמקום. אבל אחרי שבדקתי והגעתי למסקנה מהן החזקות הרלוונטיות, עכשיו עקרון הגשר בא ואומר שהחזקות האלה יכולות להעביר את נטל הראיה. הן משחקות על המגרש הראייתי. ואת זה למדתי מהגמרא בבבא בתרא. עכשיו, מה תהיה המסקנה? המסקנה תהיה שאם אני אטען שפרעתי בתוך הזמן, אני אהיה נאמן. אז יוצא שההנחה שלי לא מתאימה לגמרא בבבא בתרא, כי ההנחה שלי זה שאנשים כן פורעים בתוך הזמן, ושם כתוב שלא. המסקנה שלי גם היא לא מתאימה לגמרא בבבא בתרא, כי אני אומר שאני נאמן לטעון שפרעתי בתוך הזמן, זאת אומרת, הדיין אומר שאני נאמן, ובבבא בתרא כתוב שאני לא נאמן. אז זה לא מתאים לא בהנחה ולא במסקנה. מה כן נשאר אותו דבר? עקרון הגשר. כי אותו עקרון גשר, כשהוא פועל על מצב עובדתי שונה, יניב מסקנה שונה. והמהות של התורה זה רק עקרונות הגשר. זה לא ההנחות ולא המסקנות. וזה הנקודה החשובה פה. כי בסופו של דבר, כאשר אני אומר, הקשר לנטורליסטי אומר לי, שאני לא יכול לגזור מסקנה נורמטיבית, מעובדה. מה אני צריך להוסיף? אני צריך להוסיף את עקרון הגשר שקושר את העובדות אל השיפוט. אסתטי, אתי, הלכתי וכדומה. התורה, מה זה תורה? זה רק עקרון הגשר. התורה היא עקרון הגשר בלבד. לכן, כשיביאו לי את הגמרא בבבא בתרא, יגידו, רגע, אדם לא נאמן לפרוע בתוך הזמן. ואני אפסוק, אדם נאמן, הוא טוען שהוא פרע בתוך הזמן, הוא נאמן. האם אני הולך נגד הגמרא? התשובה היא לא. כי מה שהגמרא אומרת זה לא את המסקנה, אלא את עקרון הגשר. ממקרון הגשר של הגמרא אני הולך איתו. אני פועל בדיוק לפיו. הכיוון שהנסיבות הן שונות, גם התוצאה היא שונה. ולכן, בעצם מה שאני רוצה, בזה אני אסיים, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שבפער הזה, בין עובדות לבין קביעות הלכתיות, יושבים עקרונות גשר. והתורה זה עקרונות הגשר. זה לא העובדות. וזה מחזיר אותי לרשי, ובזה אני מסיים, אנחנו מוצאים שבגמרא יש בעצם מאפיין מאוד דומה למה שראינו במקרא, או בקושייה של רשי, של רבי יצחק על המקרא. כי גם שם הוא הניח שהעיקר זה הנורמות ולא העובדות, וגם פה אנחנו רואים שהעובדות אין בהן שום קדושה. העובדות שהגמרא קובעת יכולות להשתנות, ואני אניח את העובדות הרלוונטיות, לא את העובדות שמופיעות בגמרא. מה כן חשוב? הקביעה נורמטיבית, איזה נורמה חלה על העובדות האלה. זה העיקר של הגמרא, וזה גם העיקר של התורה, וזה בתמצית, או זאת הסכמה הראשונית, של היחס בין מציאות לבין ההלכה. המציאות זה טענות עובדה, זה משפטי חיווי, ההלכה זה משפטי ציווי, אבל המהות של התורה זה הגשר שמעביר אותי בין, בין משפטי החיווי, או טענות החיווי, זה נכון להגיד, לבין משפטי הציווי. העקרון הגשר הזה, זה מה שנקרא תורה, או אגב, זה נכון גם למוסר. זה גם מה שנקרא מוסר. גם במוסר, ברמה העקרונית, נגיד, אסור לי להרביץ למישהו. נכון? זה עיקרון מוסרי. אבל אם יש מישהו שהוא מזוכיסט, הוא מאוד אוהב שמרביצים לו, אני מניח שיהיה מותר להרביץ לו. האם זה מוסר שונה במקום כזה? לא. אני טוען זה אותו מוסר. המוסר אומר שצריך לעשות את מה שנעים לבן אדם, ולא לעשות את מה שהוא סובל ממנו. מה נעים לבן אדם וממה הוא סובל, יכול להיות תלוי מקום וזמן. ולכן גם העקרונות המוסריים בנויים לפי אותה לוגיקה בדיוק. גם עקרונות המוסר זה רק עקרונות הגשר. זה לא ההנחה של העובדות, וזה לא הנורמות שחלות על העובדות. אלא זה הקישור בין הנורמות לבין העובדות. זה בעצם העיקרון המוסרי. ולא המסקנה, לא המסקנה ולא ההנחה. וזה נכון גם להיבט ההלכתי. אולי בפעם הבאה אני עוד טיפה אחפור בנקודה הזאת לפני שנמשיך הלאה. אני עוצר כאן ואני אפתח את המיקרופונים, אשחרר לכם את ה... קודם כל נבטל את הרגע. טוב, אני מאפשר עכשיו לכולם לעשות לעצמם unmute, כל אחד שמחליט, ואני רק מבקש, בכל זאת תשאירו את זה מחובה, עכשיו זה כבר תלוי בכם, לא אני עושה את זה, ורק מי שמדבר, שיפתח את המיקרופון, כי אחרת אנחנו פשוט יהיה לנו קשה לדבר. אז קודם כל נתחיל אולי עם הערות או שאלות ביחס לשיעור עצמו, ואחרי זה, אם יש דברים אחרים שרוצים לדבר גם אפשר. אוקיי. אין? אוקיי. מצוין. פעם ראשונה? פעם שנייה?
מיקי.
כן.
שומע אותי?
כן, כן.
על עקרונות הגשר גם ניתן להתווכח, הם לא אמורים להיות לכאורה חד משמעיים, אם זאת תורה, אתם אמורים אולי להיות חד משמעיים.
תורה זה לא דבר חד משמעי, זה גם לא מהקדוש ברוך הוא בהכרח. אבל זה מה שנקרא תורה, עקרונות הגשר. אנחנו נדבר קצת גם על שאלת הוויכוח ועד כמה זה קשיח, אבל הקדמה בינתיים זה אחרי הקדמה מושגית.
רגע, אפשר לשאול שאלות לא קשורות לשיעור?
רק אם גמרנו את ההתייחסויות לשיעור, אז כן.
טוב, אז אני אשאל שאלה שנוגעת לענייני דיומה. Okay. שהיה את העניין עם אדלשטיין, שהוא כאילו לא קיים את הפסק של בגץ וזה, אז רציתי לשאול לך מה, האם זה לגיטימי לסרב לבגץ, במיוחד במקום הזה, או שהפעם אסור לסרב לו, אלא במקרה של דגל שחור מתנוסס מעל העניינים.
טוב, אתה קראת את הטור שלי באתר, אני כתבתי על זה, בעיניי אין שום הצדקה לסרבנות בהקשר כזה. זה דברים כתובים בפסק הדין, אני קראתי אותו ואני לגמרי מסכים למה שכתוב שם, אני לא חושב שאני צריך לפרט מעבר למה שכתבו השופטים. יש פה הנחיה משפטית ברורה, ואני לא רואה שום הצדקה לסרבנות. אני יכול להבין מישהו שנגיד הובא שם באתר, בדיון באתר הובאה שם דוגמה של הרב פרץ פעם, שנדמה לי שהוא סרב לרשום מישהו כיהודי, למרות שבית המשפט חייב אותו לרשום אותו כיהודי, ואז הוא התפטר. מישהו הזכיר את זה, אני לא זוכר כרגע את הסיפור בדיוק. גם שם זה בעייתי, אבל שם אני יותר יכול להבין את זה. בגלל שיש לך איזושהי, נגיד, איסור הלכתי ברור, בעיניו, לפחות זה איסור הלכתי ברור, אני לא בטוח שזה איסור הלכתי, ולכן אומר, אני לא מוכן לעשות את זה, ואני מתפטר, כמו סרבנות מצפונית. סרבנות מצפונית זה דבר שיכול להיות מסור גם לנושאי משרה, לא רק לאנשים פרטיים, אני חושב. גם מפקד בצבא, לא רק חייל, אם הוא מקבל איזושהי פקודה שהיא לא בלתי חוקית בעליל, בלתי חוקית בעליל הוא חייב לסרב. אני מדבר על פקודה שהיא נוגדת למצפונו, אבל היא חוקית. אז במקרה הזה יש לגיטימיות לסרב ולשאת בתוצאות. אני רק, להערכתי, אני לא חושב שיולי אדלשטיין באמת יכול לטעון פה שזה היה מבחינתו נגד צו מצפונו. נגד האינטרס שלו. הערכה שלי. ולכן בעיניי זה היה לחלוטין לא מוצדק, זאת שערוריה אפילו הייתי אומר.
אני מציע רק למען הסדר הטוב שאם... יש למישהו שאלה שירים את היד, שלא יהיה...
אוקיי, בינתיים עוד אין הרבה קופצים, אז גם אם מתפרצים לא נורא.
כשאלת המשך אולי, פשוט מה שאורן שאל, אני פשוט לא הבנתי אם התייחסתם לנושא של ההתפטרות, או לעצם זה שהוא שקל לא להיענות, וקצת מסמס את הזמן.
להתפטר שיתפטר, אבל א', כשהוא מתפטר ביומיים שהוא היה, אחרי שהוא התפטר, הוא עדיין יושב ראש הכנסת, עד יום שישי. וכל עוד הוא יושב ראש הכנסת, אז הפסק של בג"ץ מחייב אותו.
אני יכולה רגע לציין משהו בהקשר הזה?
בהחלט.
נדמה לי שאתה נשאלת כרב על השאלה הזאת, ולא כדעתך הפוליטית וכולי. השאלה אם לדעתך התשובה שלך הייתה כרב, כפוסק, כאיש שמדבר על מוסר או לא, כי אני אציין שמבחינה משפטית, אדלשטיין פירש את החוק, כמובן לטובתו, פירש בעיניי פרשנות לגיטימית. אז השאלה אם פירוש של החוק במשחק הפוליטי, שאנחנו רואים גם לאן הוא לוקח, הוא קשור לאמות מידה כאלה מוסריות, כשאני יכולה לתת לך ממש פרשנות תכליתית, ממש לטובתו בעיניי.
תראה, אני אגיד לך בשני דברים. א', זה מחזיר אותנו ממש לשיעור. בגלל שאני לא דנתי בזה מההיבט הפוליטי בכלל. גם אם אני לגמרי עם אדלשטיין ונגד הכחול לבן או המסקנות של בגץ, לאיפה שבגץ מוביל, לא הטענה של בגץ, אני חושב שצריך לדון בדברים במנותק מעמדתך הפוליטית. והעמדה שאני מביע פה היא מנותקת מעמדתי הפוליטית. לפחות עד כמה שאני מצליח לבדוק את עצמי, אף אחד לא יכול להיות בטוח שהוא לא מוטה. אבל אני ניסיתי לבדוק את עצמי, ואני חושב שאני מדבר פה לגופו של עניין. אני חושב שגם אפילו אם הפרשנות הזאת הייתה פרשנות לגיטימית בעיניו, בעיניי היא מופרכת, אבל גם אם הפרשנות הזאת הייתה פרשנות לגיטימית בעיניו, מי שקובע ברמה המשפטית זה בגץ. ולכן, גם אפילו אם יש פרשנות אחרת, זה לא משנה. כי ברמה המשפטית, הפסק הקובע זה פסק של בגץ, גם זה חלק ממערכת המשפט. שיקולי הסמכות הם גם חלק ממערכת המשפט. אז אם זה היה קשור בסירוב מצפוני, הוא היה אומר, תראה, לא בגלל שאני מפרש אחרת את החוק, אני לא מוכן לעשות את זה, כמו שהרב פרץ, אז לגבי הרישום. אני מבין, אז בן אדם מתפטר, כי הוא לא מוכן לעשות פעולה שמנוגדת למצפונו. אבל להערכתי, ושוב פעם, הוא תמיד יכול להתאמם ולהגיד שלא, אבל להערכתי זה לא היה מקרה פה. פה היו אינטרסים ולא ערכים, שהוא לא היה מסוגל לעשות דבר כזה.
אבל בהקשר הזה, גם נכנס האלמנט של שפיטות, אם הכל שפיט או לא הכל שפיט, בג"ץ הרבה פעמים בוחר לא להתערב בעשייה הפוליטית, הוא מאוד נזהר. במקרה הזה הוא לא שהוא לא נזהר, הוא החליט כן להתערב, אוקיי, משיקולים, יכול להיות, אבל משיקולים רחבים שהם לא בהכרח שיקולים שפרשנים משפטיים. לא, מה שאני רוצה לטעון, זה שלא בכך היה פה, כאילו, היו פה רעים וטובים. יש פה איזשהו מכלול של דברים. לא, גם אנשים של... לא, אני אומרת, גם בבגץ היה שיקול ציבורי מעבר, רואים את זה גם בפסק דין, וגם אצל יודלי אדלשטיין וכו', זאת אומרת, אצל האנשים הפוליטיים. לא, ואני אומרת שאני לא יודעת אם אפשר להעביר את זה למוסר הקטגוריאלי הזה של...
מוסר קטגוריאלי, אני לא מדבר על מוסר, אני מדבר על משפט. ברמה המשפטית, מה שמחייב זה מה שבגץ קובע. אם הכנסת הייתה רוצה שהוא לא יתערב, שתחוקק פסקת התגברות, שאתה לא יכול להתערב. זה הכל. כל עוד היא לא חוקקה את זה, וזאת הפרשנות של בגץ, זה מה שמחייב, זה הכל. מערכת משפטית, מערכת שלטונית הוגנת או הגיונית, אמורה להתנהל באופן כזה. יש...
אני חשבתי שאתה טענת לפני מה שבגץ פסק, שמה שהוא עשה היה לא חוקי, לא נכון וכולי. במקרה הזה אתה אומר שאתה לא עומד על זה, אתה רק אומר, מי שפסק בגץ, הוא היה חייב לקיים, רק על זה אתה מדבר.
אני טוען את שתי הטענות.
לא, אבל הטענה הראשונה, הטענה הראשונה היא, רגע, במה יש לך רבותא בפרשנות משפטית על אחרים?
לכן, אני מסביר. אני טוען את שתי הטענות. הטענה הראשונה, אני פשוט מסכים עם העמדה שהביע בגץ, ולא עם העמדה של יולי אדלשטיין. עכשיו, את יכולה להגיד שליולי אדלשטיין יש פרשנות אחרת, ואני לא משפטן יותר גדול ממנו. יכול להיות. הטענה, אבל עדיין זה מה שאני חושב. הטענה השנייה היא טענה שבלי קשר לשאלה מה אתה חושב לגופו של עניין, ברגע שבגץ קבע, זאת העמדה המשפטית המחייבת.
ויש לי שאלה, יש לך איזה דעה גם על עצם התערבות בגץ במקרה הזה? או לפעמים הוא בוחר לא להתערב. מה אתה אומר על עצם ההתערבות?
חובה להתערב.
חובה במקרה הזה. זאת אומרת, יש מקרים של עשייה פוליטית וזה, שבגץ נמנע מלהתערב, וזה גם לגיטימי. במקרה הזה, כן היה חובה להתערב.
מקרים שבהם הוא נמנע מלהתערב...
זה עקרון הגשר אולי, לא? אם היה לו חובה להתערב או לא?
מקרים שבהם הוא מונע את עצמו מלהתערב, ויש לי ביקורת על זה. למשל, כשהוא נמנע מלפסול כל מיני מועמדים, נגיד של הרשימה המשותפת, לפחות חלקם, בעיני זאת שערורייה ברמה המשפטית. בסדר? אז יש לי ביקורת עליו בתחום הזה. ועדיין, כמובן, מה שהוא קובע, זה מה שמחייב. אני, עם כל הביקורת שהיא שערורייה בעיניי. גם מוסרית, לא משפטית, זה פשוט שערורייה.
הרב, למה חשבת שבעצם במקרה הזה מותר להם להתערב, וזה בעצם טוב שהם יתערבו? כי על פניו, לפי מה שאני הבנתי, ברמה הפורמלית לפחות, מכנת את הקנון, אז הוא היחיד שזכאי לקבוע מתי הוועדה תסודר.
תראה, זה מכניס אותנו לשאלות משפטיות קצת סבוכות, ואני באמת לא משפטן, אז אני לא מדבר פה כבר סמך. יש, קודם כל, גם ברמה המשפטית זה לא מדויק. כי ברמה המשפטית יש סעיף בחוק שגובר על סעיפי תקנון, זה כתוב גם בפסק הדין, הסעיף בחוק אומר שצריך למנות עד הקמת הממשלה, אבל עד הקמת הממשלה זה רק גג עליון, זה לא אומר שזה סביר תמיד לדחות את זה עד שם. וזו ההערה השנייה, שזאת הערה רבה גם באתר, הפניתי להרצאה של סולברג על העניין הזה, דווקא סולברג נמצא בצד השני של המתרס, או כמעט בצד השני של המתרס, וזה שאלת שיקולי הסבירות. בגץ פיתח דוקטרינה שהיא לא מעוגנת בחוק החקוק, אבל הוא פיתח דוקטרינה שיש אפשרות להתערב גם במחצבים שבהם הפעולה היא חוקית, אבל מאוד מאוד לא סבירה. שזה דבר שנוי במחלוקת, אגב. לא כולם מסכימים שהתערבות כזאת היא לגיטימית, ויש גם ויכוחים על המינון. אבל זה מה שבגץ החליט. עכשיו, אם הכנסת רוצה למנוע את זה, ואגב זאת מדיניות שלו...
אגב, ויקי, זה הוא חייב להסמך על עיקרון חוקתי. אם העיקרון החוקתי אומר, שנניח פרשנות תכליתית...
העיקרון החוקתי הוא הפרדת הרשויות של הממשלה, של הרשות המבצעת והמחוקקת, במקרה שלנו.
ויש נוהג שיש קורלציה בין יו"ר הכנסת לבין הממשלה, לבין הקואליציה, וזה נוהג שהוא לא כל הדרך, הוא גם הראיה, שבני גנץ מנע עכשיו ממאיר כהן להיות יו"ר הכנסת, כי הוא חשש שמפלגת מיעוט, שבה כחול לבן יהפכו להיות מפלגת מיעוט, מה?
זה לא רלוונטי. אני לא מתווכח בשאלה האם צריכה להיות זיקה בין הממשלה לבין היושב ראש הכנסת, או בין הקואליציה ויושב ראש הכנסת. אני מתווכח על הנקודה שאם 61 חברי כנסת חושבים שלא, צריך לאפשר להם להצביע על זה. יכול להיות שאת צודקת, אז מה? לכן, זה הפרדת הרשויות בעיניי, לא הגישה מה אתה חושב. במסגרת הפרדת הרשויות, הכנסת שהיא סוברנית, והיא מעל הממשלה באופן עקרוני, מה שלא קורה אצלנו כמובן, היא יכולה להחליט שהיא רוצה יושב ראש כנסת כזה שהולך עם הקואליציה.
כן, אבל תבין שזה גם, עצם ה-61 הם גם סוג של מחטף במובן הזה. לא, זה
61.
לא, זה לא פשוט. משום שלוקחים את המשותפת רק לעניין הספציפי.
מה, לעניין הזה יש 61?
לא. בדיוק בזה יש אפשרות ליו"ר הכנסת עכשיו לנצל את היכולת שלו לדחות את הבחירה.
לא, הוא לא יכול.
משום שלקחו את המשותפת, לקחו את המשותפת רק לצורך העניין הזה, כשברור שהמשותפת לא תהיה חלק מהקואליציה. כלומר, היא לא תהיה, לא, רגע, היא לא תהיה חלק מהרוב השולט. היא לא תהיה חלק מהרוב השולט.
מה? אבל הם לא מדברים על קואליציה, יש רוב של הכנסת שרוצים לבחור עכשיו יושב ראש.
תגיד, למה היה להם כל כך חשוב לבחור? למה אתה חושב ש...
זה מה
שאת
רוצה.
מה?
זה מה שרוב הכנסת רוצה.
מיקי, זה לא ככה, זה לא ממש לא ככה.
זה בדיוק ככה.
אבל תראה מה שקורה עכשיו, מעיד כאלף עדים, על זה שהיה כל כך לגיטימי מה שעשה אדלשטיין, בעיניי.
בעיניי ממש לא, אבל טוב, זה...
לא, אתה יודע, סליחה, למה אני בכוונה התפקחתי איתך על העניין הזה עכשיו? מהסיבה שלעניות דעתי, אורן העלה את השאלה ברמה, שהוא הפך אותה לאיזו שאלה של פסק הלכה, שאלה של במוסר ובזה, ואני מחזירה אותו למגרש הפוליטי.
אבל אני טוען שזה לא נכון.
נכון.
לגבי השאלה מהי הפרשנות המשפטית הנכונה, אפשר כמובן להתווכח, אני לא פרשן משפטי מוסמך. אבל הוא שאל שאלה אחרת. אחרי שבגץ כבר קבע פרשנות, גם אם אני מתנגד לה וגם אם אני מסכים לה, האם לגיטימי לסרב? טענתי היא שלא. מבינה? זו שאלה אחרת. אני אומר, אני מתווכח איתך גם בשאלה המהותית, אבל זאת לא השאלה שאורן שאל.
רב, גם אם באמת נקרא מצפונית, מבחינתו זה התחלה של דרך נקרא לזה שלילית מבחינת הפרדת הרשויות.
לא הבנתי.
אני אומר, אם מבחינה מצפונית, ערכית, מבחינתו ההתערבות הזו, הפסק הספציפי הזה של בגץ, בעצם מוביל אותנו לדרך שהוא לא יכול להיות שותף לה.
אז אמרתי, אני, הוא יכול תמיד להתאמם ולהגיד שזה מבחינתו, כמו של הרב פרס, לרשום גויים כיהודים, וזה נוגד את צו מצפונו. אני מעריך שזאת התאממות, ולכן אני לא מקבל את הלגיטימיות של הצעד הזה, אבל אם זה באמת ככה, אז הנה חינם, זה סירוב מצפוני. רק לא השתכנעתי שזה באמת העניין, כיוון שבעיניי בגץ הוא זה שדאג להפרדת הרשויות, ולא אדלשטיין. בגץ פעל פה למען הפרדת הרשויות. זאת הייתה העילה החוקתית שבגללה הוא טען שזה לא סביר. מה שדפנה אמרה קודם, שצריך עילה חוקתית. העילה החוקתית הייתה בדיוק זאת. הפרדת הרשויות, אבל לא בין הממשלה, בין בית המשפט לכנסת, אלא בין הממשלה לכנסת. והמצב אצלנו, אגב, הוא שערורייתי בעניין הזה. הכנסת אין לה שום משמעות. הממשלה שולטת לחלוטין בכנסת. והדבר הזה הוא לא תקין דמוקרטי באופן עקרוני.
מה הקריטריון לבחון שזה סביר? זאת אומרת, מי אומר שעכשיו זה הנקודה שאכן סביר להתערב או לא? למה לא עוד שבוע? למה לא לפני חמישה ימים? זאת אומרת, מה, על בסיס מה זה, זה נשמע, זה מרגיש לפחות שזה לא נקי.
אתה מניח שכל דבר שאין לו קריטריון חד הוא לא נקי. יש לי חידושים בשבילך. אין כמעט שום דבר בעולם שיש לו קריטריון חד. ולכן בסופו של דבר, ואגב, זה חלק מהנושאים שאני אדבר עליהם בהמשך הסדרה הזאת. יש לפעמים שיקולי סבירות שהם הדרך היחידה לפרש עיקרון משפטי, עיקרון חוקתי. מה לעשות? אין מה לעשות, אין לנו קריטריונים חדים. כשאתה אומר, דיברתי על זה בשיחה בעקבות השיעור הקודם, כן, כשאתה עושה חיסול, מה שקוראים חיסול ממוקד, כן, שהוא לא כל כך ממוקד בדרך כלל, אז אתה מחסל מחבל, ויחד איתו אתה מחסל לא מעורבים. ממשפחתו, לא משנה, אלה שנמצאים בסביבה. אבל אם אתה מחסל אחד כזה, אז מקובל לחשוב שזה עדיין מוצדק, אם המחבל הזה הוא סכנה מהותית לאזרחים ישראלים, אני אומר, טוב, אז כי במסגרת ההגנה לאזרחים שלנו, לחסל אחד שלהם זה עדיין לגיטימי. אני מניח ששנינו נסכים שלהטיל פצצת אטום שהורגת מיליון אנשים סביב המחבל הזה, זה לא לגיטימי. עכשיו תגיד לי מאיזה מספר זה מפסיק להיות לגיטימי, אתה יכול להגיד לי?
טיעון הערימה.
עכשיו השאלה היא, האם הדבר הזה זה אומר שבעצם אז אם ככה זה הכל אג'נדות? אני טוען שלא, זה לא בהכרח. זאת אומרת, יש הרבה דבר, לא הרבה, כמעט כל דבר בעולם, הוא שאלה של משקלות, מה שנקרא מידתיות, משפט שאני, מושג שאני מאוד לא אוהב אותו, כי הרבה פעמים הוא איזה עלה טענה באמת לעשות מה שאתה רוצה. אבל לפעמים כן, גם שעון עומד מראה את השעה הנכונה לפעמים.
אבל מיקי, לא בהכרח גם שהשיקול הוא רק מידתי. כי נניח שהיה רק אחד נהרג שהוא לא אשם, והוא מישהו שהוא קרוב אלינו. שם כבר היה מקבל משקל אחר לגמרי.
עוד יותר טוב, אז לכן זה עוד פחות חד.
לא, אבל הטענה שאין פה איזשהו... אתה לא יכול לקבוע באופן ברור...
בדיוק, זה בדיוק מה שאני, שאני לא יכול לקבוע באופן ברור, נכון?
לא, אבל זה לא שעיקרון הערימה פה אומר שאנחנו חשים שיש פה הרבה או מעט. זה לא, יש פה עוד המון שיקולים שקובעים אם אנחנו...
כל השיקולים האלה ביחד, תשקלל את כולם ותחליט האם זה מידתי או לא. זה בדיוק מה שאני אומר, זה אין כך.
השימוש במושג מידתי הופך את זה למשהו בתחום האתי, מוסרי. ולא בהכרח שזה יושב שם.
זאת אומרת, לא הבנתי. אני אומר, עכשיו אני שואל, אף אחד לא קרוב אלינו, בסדר? עכשיו אני שואל, כמה אנשים לא קרובים אלינו מוצדק להרוג? יש לך תשובה? את אומרת, יש מצבים אחרים שבהם יש עוד שיקולים. עוד יותר טוב, זה אומר שזה פחות חד משמעית.
אבל אם אין לי תשובה, מה זה אומר מבחינתך? מה אתה חושב?
ועדיין, יש תשובה. כי עובדה...
לא, לא.
מקבלים החלטות פה ושם. אז שהרמטכ"ל קיבל החלטה שגם חמישה זה מוצדק. את אומרת שהוא בעצם עשה משהו שרירותי?
לא, אני אומרת שזה מוצדק בעיני מי, בעיני מה, מה, בכלל לא, זה לא מוחלט.
שופטת אותו, מכניסה אותו לכלא? כי אין לו שום קריטריון חד, הוא לא יכול להצדיק את מה שהוא עשה?
אני מהצד שלנו, אני מהצד של האויב, אני מהצד של האום, ממי? אני מהאום?
הוא מהצד שלנו, מאיזה צד שאת רוצה. אם זה מידתי מבחינתך, אז הוא בסדר, זה הכל. גם בלי קריטריון חד.
אתה אומר שזה פשוט תלוי במקרה, במי ש... לצורך העניין נחזור למקרה של בגץ, מי שכרגע עומדים בראש בגץ,
לא.
זה פשוט תלוי בהם.
חוץ ממשפט אחד, חוץ מהבמקרה. זה תלוי בהם בגלל שהם הגורם המוסמך. אבל אני לא טוען שזה עניין שרירותי. יש היגיון מאחורי הדברים. אני למשל מאוד מזדהה.
לא, אבל הכוונה ש...
של עצמי. אבל בסדר, יכול להיות מישהו, אני יכול לקבל שמישהו אחר לא מזדהה, הוא חושב שבמקרה כזה לא נכון להתערב. אני לגמרי מזדהה עם מה שהם עשו. בסדר גמור, אז לכן הטענה שלי יזוב, כרגע הם אלה שמוסמכים, וכיוון שהם קבעו את זה, זה מה שמחייב. זה הכל, גם אם אתה לא מסכים. אני חוץ מזה גם מסכים. לכן אני טוען שזה לא מקרה.
הכוונה שלי במקרה...
מקרה אתה בעצם אומר זה סתם, זה הגרלה. ולכן השאלה מי יושב שם. אני אומר לא נכון, זאת הייתה החלטה נכונה. על מקרה אתה לא יכול להגיד נכון ולא נכון. על מקרה זה מקרה, מה שיצא יצא. אני טוען שאפשר לשפוט את זה במונחי נכון ולא נכון.
לא, אבל את...
בלי קריטריונים, אין קריטריונים.
אבל אתה טוען שזה לא תלוי במי יושב שם בנקודת זמן הנוכחית. זאת אומרת, יש איזו נכונות שהיא לא תלויה בשיקול דעתם של אותם אנשים בנקודת זמן הנוכחית הזאת.
לא אמרתי שברמה העובדתית, כל מי שהיה יושב שם היה מקבל את אותה החלטה, אני לא בטוח. אני כן מסכים שההחלטה שהתקבלה הייתה נכונה.
מה זאת אומרת נכונה? לא הבנתי, מה כוונה נכונה?
אני גם לא מבין.
אז זה נכונה, אם היה יושב שם שטיין, והיה יושב שם אלרון, הייתה יכולה להיות החלטה אחרת לגמרי, גם היית אומר, גם היית אומר, רגע, היית אומר עליה שהיא לא נכונה, או מה היית אומר עליה?
הייתי אומר שהיא לא נכונה, והייתי מציית.
זאת אומרת, קודם כל, לגיטימי להגיד שהחלטה שבגץ נכונה או לא נכונה?
אמרתי, ברור שלגיטימי.
למרות שהסמכנו אותם להחליט בשבילנו?
חשוב. אז מה, אי אפשר להגיד שהיא לא נכונה, רק צריכה לצאת.
מה זה לא נכונה, לא נכונה ב... לא הבנתי, סובייקטיבית בעיניי, לא נכונה, באיזה מובן?
בעינייך זה לא נכון, זה מה שאת אומרת. מה זאת אומרת סובייקטיבית בעינייך? את טוענת שזה לא נכון, לגיטימי לגמרי לטעון שזה לא נכון.
אז מה שאנחנו מדברים זה כל אחד עם עמדות רבה, הייתי אומרת, זה לא איזה משהו עקרוני ברמה של...
זה עקרוני, רק יכולים להיות ויכוחים. גם מוסר, זה יכול להיות מישהו שרושם שמותר לרצוח, אז בגלל זה כשאנחנו נסו לרצוח זה שרירותי, מה זה קשור?
אם מישהו עכשיו מגיש בגץ, שלא ייתכן שיו"ר הכנסת הנוכחי יכהן שלושה ימים.
אוקיי.
מהיום עד יום שני בשעה שש.
אוקיי.
מה אתה חושב על... מה יגידו בבגץ על זה?
לא יודע.
אנחנו לא מתערבים, זה לא באמת לא הגיוני.
לא חשבתי. אני אחשוב על זה, אני אוכל לנסות לענות לך.
אני...
אני לא יודע מה יגיד, אני יכול להגיד לך מה לדעתי יכול להיות.
מה לדעתך?
לא יודע, צריך לחשוב על זה. אני אגיד לך מה יגידו, אני לא נביא.
אני מראה לך אבל, שמה שלא יהיה, לפעמים לא טוב גם להתערב שם, כי המשחק הפוליטי הוא מורכב, הוא בעייתי, הוא...
זה לא הדיון, אני מסביר לך שוב, זה לא הדיון. בעיניי היה נכון מאוד להתערב. אבל על זה אפשר להתווכח. אני טוען שאחרי שבגץ החליטו להתערב, אין שום הצדקה לסרב.
אבל אתה יודע מאוד איזה סיבה אולי, בשביל לשמור את אמון הציבור, בשביל לשמור על הפרדת הרשויות עם בית המשפט, בשביל שהמדינה הזאת לא, שהדמוקרטיה לא תתפרק, בשביל ערכים נוספים מעבר להחלטה הספציפית הזאת.
מי שהיה חשוב לו שהדמוקרטיה לא תתפרק, היה צריך לציית בלי להתפטר, והדמוקרטיה לא הייתה הכי פחות מתפרקת.
אתה לא מדבר על ביבי שלנו.
מדבר על ביבי וגם על אדלשטיין.
הדמוקרטיה... סליחה, אני עזרא, אני רוצה להתערב לשנייה. אני מוכרח לומר שאני ממש ממש מלא תמיהה איך בכלל יש תעוזה לאזרחים לבוא ולומר שכאשר בגץ מוציא פסק דין, שיש בכלל הווה אמינה לא לציית. מחר לעצור אותי, סליחה.
איפה זו דפנה, רגע, עשית לי עכשיו את העבודה. כי עכשיו ברור שמיקי כבר לא ילך חלק לגמרי עם בגץ. אתה כל כך אתגרת אותו עכשיו באחד משמעיות הזאת, שתכף תשמע את מיקי.
אבל רגע, אני אגיד לך, אני, על הנושא של הציות, בכלל אין מקום לוויכוח. מחר יעצור אותי שוטר, שהלכתי 500 מטר מהבית, ואני אסביר לו, אדוני, הצו הזה הוא אידיוטי לגמרי, ואני מתחיל להסביר את כל הנימוקים. אז מה? אז מותר לי לא לציית? אני לא חייב מיד לחזור בחזרה? או
כל עוד אתה מוכן לעשות את הצעות הזה?
מה זאת אומרת? זה דבר אחר, זה עניין אחר. למרות שזה לא מצפוני. לא תוכל לשכנע אותי שזה מצפוני. אבל למעשה אתה מגיע לכל מקום, אני עורך דין במקרה, אתה יודע כמה פסקי דין יש שאני יוצא משם, כשאני כל כך זועם על השופט וחושב שהוא אידיוט מושלם. אז מה? אז אני אגיד ללקוח שלי לא לקיים את זה? אני לא מבין את כל, את כל השיח הזה בכלל. יושב פה סמל של המדינה, סמל של הממלכתיות, סגן, ממלא מקום נשיא מדינת ישראל, ובגד שהוא הסמכות העליונה, שהיא היום מקובלת, אף אחד לא הפיל אותם, אף אחד לא עלה על בית המשפט בינתיים עם D9, הם עדיין מוסמכים לפסוק. אז יושב יושב ראש הכנסת ומסביר מעל דוכן הכנסת למה הוא לא הולך לקיים את הצו הזה? אתם בכלל מבינים לאן זה מוביל? זה אנרכיה. ואני לא מבין למה כל כך בוער לכם להתווכח על נושא של לציית לחוק. אני לא מבין את זה. אתם יכולים בהחלט להתווכח על העניין האם בגץ צדק או לא צדק. כאדם פרטי, תגידו מה שאתם רוצים. אתם רוצים לצאת אחר כך להפגין או להגיע לשינוי חוק ששופטים מהסוג הזה לא ישבו יותר? בבקשה, תשנו את החוק. אבל משעה שיש צו, נגמר הסיפור. זהו.
לא, אז בעצם אתה לא מסכים עם העניין של פקודה בלתי חוקית בעליל, כי אין דבר כזה, ניתה פקודה וחייבים לציית.
אני מסכים עם פקודה בלתי חוקית בעליל, כאשר זה סירוב מצפוני, והאיש הולך לשלם את המחיר, מפני שגם יכול להיות שבגץ היה בא ואומר, אדוני, אתה עכשיו, אדלשטיין, עשית המרדה. מלבד העובדה שעומד לצדך החיסיון שלך במקרה כחבר כנסת, אבל אתה כהמרדה צריך להיכנס עכשיו לבית סוהר. אבל הוא לא עמד שם כדי לשאת בתוצאות. חוץ מזה, הוא נמצא גם במצב שבו, קודם כל, אם הוא לא יכול לשאת את זה בסדר גמור, שיתפטר. אבל אם ההתפטרות שלו אומרת שיומיים עכשיו הכנסת לא תעבוד, אז הוא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מתפטר, אבל אני מבקש בזה שסגן, הסגן שלי יישב בכנסת ויעשה את הישיבה הזו. אני לא מסוגל לעשות את זה.
אבל למה, שפשוט יהיה מוכן לעשות בתוצאה שבגץ יגידו לו, אוקיי, אז אתה תיכנס את הכלא, לא משנה.
לא יכול להיכנס
את הכלא. מה?
לא, הכוונה, בסדר, אתה אומר שדה פקטו במקרה הזה אין תוצאות, אבל אם היו תוצאות, אז הוא היה...
חלק מהטרור של סירוב מצפוני זה המוכנות לשלם את המחיר.
בדיוק.
ואם אתה לא משלם מחיר, אז זה בעייתי הסירוב המצפוני הזה.
חוץ מזה שיש הבדל בסירוב המצפוני, אתה, התוצאות הן רק לגביך עצמך. זה שאתה לא רוצה ללכת לצבא, זה בינך לבין הצבא. יולי אדלשטיין פה לא עשה סירוב מצפוני של עצמו, הוא עשה סירוב שמשפעותו, הכנסת מפסיקה לתפקד. זה לא רק בינו לבין בגץ.
אני לא מסכים, כי אתה פוגע... אבל אתה פוגע בכלל העם כשאתה בוחר לא להתגייס, לא רק בעצמך. היו...
אתה פוגע בכלל העם, אם עכשיו...
האורגן הזה שנקרא.
אבל אני באמת מעלה שאלה לאוויר. האם באמת, איפה אתם נמצאים בכל מיני פסקי דין שהם ממש מהווים עוול, ופוגעים באוכלוסיות, ופוגעים במישהו עני שלא הצליח להביא את העניין שלו בגלל שלא היה לו עורך דין טוב. איפה אתם נמצאים כבר 70 שנה בפסקי דין של עוול? למה אתם לא עומדים על זה שלא התאימו את הפסקי דין האלה?
זה what about is it, זה לא טיעון לגופו של עניין.
זה טיעון לגופו של עניין, איפה הייתם עד היום? למה עכשיו נזעק?
לא, עכשיו יש לנו מקרה שמובא בפנינו, ואתה גם טוען טענה עקרונית שחייבים לציית לכל דבר.
אין ספק.
אין שום סיכוי כזה שלא מצייתים.
לא, תגיש ערעור. הוא יכול לבקש, דרך אגב, יולי אדלשטיין, יכול היה לבקש דיון נוסף בהרכב יותר גדול של בגץ. לא מוצא חן בעיניו, אוקיי, תנקוט בצעדים שאתה רוצה, ותבקש הרכב יותר, השאלה היא מאוד עקרונית, אתם החמישה לא מספיקים כדי לתת תשובה, יש גם הרכבים של 9, אני מבקש הרכב של 9. אז הוא בתוך כללי המשחק עושה את תפקידו, אבל הוא ברגל גסה מפר את כללי המשחק, ואנחנו עכשיו בדיוק נמצאים במשפט של לולי מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, בדיוק זה מה שיקרה. ואני אומר לך שכבר היה המערכון אני לא יודע אם זה היה של משמעם ארץ נהדרת או מישהו אחר, שתופסים איזו אישה, בדיוק בתוגמה שנתתי לך, שבאים ואומרים לה, מה את הולכת עכשיו פה בפארק עכשיו, אסור ללכת בפארק. והיא מתחילה, הכל בלשון של הומור, מתחילה לצחקק איתו ולהגיד, מה פתאום, אני יודעת שבפארק הזה אפשר לעשות את זה ואת זה, ואני לא מסכימה לזה ולזה, והנה גם יולי אדלשטיין לא מסכים.
אוקיי. בואו נתקדם, נראה לי שזה העניין הפוליטי מיצינו, הובעו העמדות, בסדר. יש פה עוד...
זה לא עניין פוליטי, זה עניין משפטי, אזרחי.
זה חלק מהעניין הפוליטי, היחס למה...
הסיבה של הבג"ץ, זה נכון. ואני איתך לשמחתי בעניין שגם יצדקו בהתערבות.
טוב.
אגב, גם פרופסור פרידמן הסכים לזה, שהוא אחד המתנגדים הגדולים מאוד של התנגדות, של התערבות של בג"ץ.
נראה לי טריוויאלי, אני לא רואה מה הבעיה.
גם לי, גם לי.
מה עוד, יש עוד שאלות, עוד הערות או דברים אחרים? אוקיי, אז
נסתכל. הרב,
כן.
יש לי רק הערה, שהרב אמר מתי נוח לזרוק פצצת אטום, כאילו שאם יש שם חף מפשע, אז בגמרא יש דיון על זה, על עיר הנידחת. ברגע שיש 51%, זה לא בדיוק פרדוקס הרמה. ברגע שיש 51% אנשים אשמים, אז 49 נהרגים, אחוז, אפילו שהם חפים מפשע.
לא, הריגה של עיר הנידחת לא קשורה לעניין. הריגה של עיר הנידחת זה לא בגלל שהם פוגעים במישהו, מאיימים על מישהו, זה לא מדין רודף. החיסול...
הם פוגעים בחברה עצמה, מה זאת אומרת? הם נמצאים במקום... שהם משנים את כל האווירה של, של החברה שהם נמצאים, okay. ויש רשות להרוג 51%, okay. אפילו
שזה שווים. אז אני נידחת להרוג את כולם? זה הפסק ההלכתי
okay. שלנו? יש את דעה בגמרא, לא היה ולא נברא, אנחנו מכירים את הדעות האלה, ויש מי שאומר, אבל יונתן, אני הייתי וראיתי...
היה ונברא, נלך עם השיטה שהיה ונברא. אבל יש כללים אז עיר הנידחת, לא כל עיר שאתה לא מוצא חן בעיניך, אז אתה, היא הופכת לעיר הנידחת ואתה מחסל את כולה.
לא, עיר שרובה הותחו לעבוד עבודה זרה, שרובה.
זה לא הותחו לעבוד עבודה זרה, זה לא הותחים אותנו, וזה נאמר, זה נידון בדיני רודף, לא בדיני עיר הנידחת. ואגב, דיני רודף מאפשרים לפגוע גם בחפים מפשע. כתבתי על זה גם מאמר פעם. אבל זה כלל...
אז מה השאלה בכלל? אז ברור שבמלחמה בטח שאפשר לפגוע, הרב כאילו אמר ממתי אפשר, אין איזה מספר. אם אחד אומר לי, תהרוג אחד, או שאני ארוג אותך או שתהרוג את כל כדור הארץ, אני יכול להשמיד את כל כדור הארץ, בלי שאלה, יש מספרים בכלל.
לא, אתה לא.
למה לא? מה היא חזית? הגמרא שאומרת, מה היא חזית?
כל כדור הארץ ימות בגלל שלא תהרוג אחד? מה, אתה לא?
מה, הקדוש ברוך הוא שוקל פה אנשים מול מספרים?
בוודאי, איזו שאלה.
איפה ראינו?
מה, בבנות לוט שכבו עם אבא שלהם כי הם חשבו שהאנושות נכחדת. אתה מכיר את הלכתי לזה?
אבל זה מדרש, זה לא כתוב שם בפשוטו של מקרא.
לא, זה פשוטו של מקרא, שום מדרש. פשוטו של מקרא, שהם אומרים שלא נשאר אף אחד, בוא נחיה זרע מאבינו.
לא, הם חשבו שלא נשאר אף אחד בעיר עצמה, זה לא אומר
שם... לא, לא נשאר אף אחד בעולם.
לא מחייב, הם לא ידעו בעולם שלא יאכל איזה.
קודם כל, גם אם אתה צודק, אז אתה רק מחזק אותי עוד יותר. אז בכלל אין יותר למה שהם עשו. כי בעולם נשאר, רק בעיר שלהם לא נשאר. נו, אז למה חזל משבחים אותם על מה שהם עשו?
עבירה לשמה, אני לא יודע בדיוק עכשיו להגיד.
אמרת יפה, אתה יודע בדיוק להגיד. עבירה לשמה. מה זאת אומרת? ברור שיש שיקולים. אם האנושות נכחדת, שברת את הכלים. אתה לא הורג את כל האנושות בשביל להרוג, בשביל להציל מישהו, זה טירוף.
לא, 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 לא אמרתי להציל מישהו, הרב, לא שמעת השאלה. או שאני ארוג אחד, השאלה היא כזאת, בא אליי עכשיו איזה קצין נאצי, ואומר לי, תשמע, איך שזה יהיה, או שתהרוג מישהו...
או תהרוג מיליון.
איך?
תהרוג אחד או תהרוג מיליון. או דילמת הטרולי. אם אתה הורג אחד או הורג מיליון, אם אתה רולי.
לא, להרוג כאילו חף מפשע, או להרוג, אני יודע, מאה, בעצם, אני לא עולה לי עכשיו שום דבר, לא, אבל...
סיטואציה, אבל זה לא, ברור שיש...
יש הגמרא הזאת, שאם ייחידו כשבע בן בוחרי, אם אמרו לו, תביא לנו את שבע בוחרי, ואם לא נהרוג פה את כולכם, אז אם הוא לא אשם, נותנים אותו, ואם הוא לא זה, אז לא נותנים אותו.
אם הוא, זה ירושלמי בתרומות, ואתה יכול לקרוא על זה במאמר שלי בתחומין קפה, ושם אני מסביר את הדבר הזה היטב. אין לזה קשר לדיון שלנו.
טוב.
לא ילחות שמירת הנפש, זה ילחות קידוש השם.
הרגע, אז מה יוצא מעיר הנידחת? אנחנו לא הורגים את עיר שרובה, הודחו לעבוד עבודה זרה ומתים חפים מפשע?
עיר הנידחת זה דין אחר. בעיר הנידחת התורה מדברת על מי שהודח לעבוד עבודה זרה, ויש כללים, ושם אתה גם לא משאיר שום דבר מהרכוש שלהם. אתה חושב שהדין אומר שלא להשאיר שום רכוש גם בעיר של אויב? בכל עיר של אויב? ככה זה, אתה מיישם את דיני עיר הנידחת?
לא, אתה לא אומרים, יש מחלוקת, אם ממונם פלט, ממונם עבד.
מה זאת אומרת, עזוב עבד הפלט, יש להם את הממון שם. עכשיו אתה צריך להשמיד את כולו, נכון? לא להשאיר שום דבר. אפילו אם נשארת מזוזה, אתה לא משמיד את עיר הנידחת. נכון?
זה לפי דעת רבי אליעזר, אבל לא נפסק ברמב"ם.
עכשיו אני שואל אותך, האם אתה מיישם את הדין הזה על עיר של אויבים? יש דין עיר הנידחת, לא?
אם יש, אם יש, אם, הנקודה היא פה, לדעתי, אם יש איזה איום, זה בדיוק הסוגיה שיורים עלינו טילים, ועכשיו אנחנו עכשיו צריכים לעשות חירורגיה, כדי לפגוע אותם, אז אם עושים חירורגיה, אז אנחנו גם נדע,
אתה לוקח אותי לקיצוניות ההפוכה, ובדיוק זה מה שהסברתי. אנחנו לא צריכים לעשות חירורגיה במובן של לדאוג לזה שלא ייפגע אף חף מפשע. אבל זה לא אומר שאפשר להטיל פצצת אטום על עזה. יש איזשהו קו של סבירות בין הדין הזה לדין הזה, וההליכה עד הסוף כדי להביא את הדברים לאבסורד היא טענה לא נכונה. אין קו חד, ועדיין יש הגיוני פחות והגיוני יותר.
זה לא הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא על סדום?
נכון, דוגמה יפה.
אני יכולה רגע להקריא משפט, פסוק, פסקה קטנה של הילד שקד מכתבה שאפשר יהיה לקרוא ב-N12.
Okay.
אין ספק שצריך לקיים פסיקת בגץ, כתבה חברת הכנסת ושרת המשפטים לשעבר הילד שקד. אך אי אפשר להתעלם מההחלטה שיש בה משום ביזוי של יו"ר הכנסת. בתור מיוחד ל-N12 היא מסבירה מדוע התערבות בגץ בהחלטה על החלטת יו"ר הכנסת היא חריגה, וכיצד התהליך הפוליטי הולך ונשלט על ידי מערכת המשפט. Okay. ואידך זיל גמור, נלך לקרוא את הכתבה שהיא...
תודה מהנה. אני בטוח שעוד נחליף עליה חוויות. אוקיי, זהו?
הרב, שאלה ברשותך.
כן.
לגבי נושא של תבילת נשים במקוואות ותקופת הקורונה, מה לך, מה נכון לעשות?
האמת שעכשיו בדיוק קיבלתי מייל לפני אתמול או שלשום, הרב אמסלם הוציא על זה איזשהו פסק, שהוא טוען שאפשר לטבול במים שאובים, בשעת הדחק, כמובן, כשאין שום אפשרות לטבול באופן אחר, ואפילו אם אין בהם 40 שעה, יש לו כל מיני טענות, הוא שאל אותי מה דעתי, הוא רצה אולי שאני אצטרף. אז אמרתי לו, אני מסכים עקרונית לפסיקה הזאת, רק אמרתי לו שאני חושב, המלצתי לו, והוא קיבל את ההמלצה, הוא אמר לי, שלא יכתוב את זה כהתר, אלא כהלכת רבי אילאי. זאת אומרת שזה עצה למזעור נזקים, זה לא יתר. זאת אומרת, אם מישהו לא מחזיק מעמד בלי זה, אז שלפחות יעשה את זה. אבל לא שמותר לעשות את זה. זה אולי נשמע סמנטי, אבל זה לא סמנטי. יש את הלכת רבי אילאי, כן, אם רואה אדם שיצרום מתגבר עליו, ילך למקום רחוק, ילבש חורים ויעשה מה שליבו חפץ. בעצם מה שאומר רבי אילאי, תראה, אסור לך לעשות את זה, אני לא נותן לך יותר. אבל אם האלטרנטיבה היא שאתה תיקשל בכישלון גדול יותר, אז לפחות תמזער את הנזק. ואמרתי לו שאני חושב שנכון יותר להציג את היתר הזה בצורה כזאת.
הרב, אני יודע שהרב פיינשטיין, הוא אומר שנשים חילוניות שהולכות לבריכה, ובעצם שם זה מים שאובים, אז זה בעצם, הן ניצולות מהדאורייתא, הוא לא אומר את זה בתור היתר, אז הרעיון הוא שאם אישה תלך, תטבול באמבט, או בדברים כאלה שהם לא מים, אז היא ניצולת מדאורייתא, אבל עדיין יש פה את האיסור דרבנן.
זה הנחה שהכל, שכל גופה במים כמובן וכולי, אבל כן, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שאם כל המקווה שאובים, אז הוא פסול מדאורייתא. אבל רוב הראשונים, וככה הראשונים המקורר, הרמב"ם, שולחן ערוך, הם פוסקים שלא.
הוא דן שם לעניין עם כל הבנים של החילונים, מבני הנידה או לא, אז הוא אומר שאם היא הלכה לבריכה באותו זמן וזה, אז הם לא בני הנידה וכולי.
אוקיי. לא יודע למה נפקא מינה, אבל טוב, שיהיה.
אם זה לא מתוועבה בעבירה.
אם חזל ביטלו את זה.
מה?
הוא שואל אם זה לא מצווה באה בעבירה, זה מצווה שבאה בעבירה שעובר על דרבנן. זה כמו שמי שרובו ושולחנו בתוך הסוכה, אז אומרים לו, לא קיימת מצווה סוכה מימיך.
לא, גם לגבי הסוכה זה מחלוקת רן ותוספות, אבל פה זה לא קשור. כי שם אתה מקיים את המצווה באופן שהוא לא כתקנת חכמים. וכאן פשוט, זה שאתה אחרי זה עושה איזשהו מעשה אחרי תבילה, לא, אין מצווה לטבול. הרי מה שיש זה רק איסור לקיים יחסים אם לא טבלת. עכשיו, ברגע שטבלת את הדאורייתא, גם אם לא טבלת את הדרבנן, השאלה היא מה האיסור שלך לקיים יחסים אחרי זה. אתה מבין? זה לא השאלה האם התבילה עלתה לך. לכן זה לא דומה לסוכה. וגם בסוכה אמרתי, זה מחלוקת ראשונים. רן ותוספות.
הרב, יש לי עוד שאלה, משהו בנוגע למישהו פה, אני לא רואה. הלו?
כן, כן, דבר.
משהו בנוגע להתייחסות של החברה החרדית בעניין הזה של דחיית סיפוקים. אני, שאני נגיד, אנחנו רואים שמישהו שנגיד לא מצליח לשמור על העיניים ולא זה, אז החברה החרדית הנורמה היא, את יודע, לרחם עליו, להגיד לו שזה לא בסדר וכו'. אני שואל, מה היחס בין זה לבין אדם שהוא נגיד שמן? למה החברה לא מתייחסת באותה חומרה לאדם שלא יכול לדחות סיפוקים מאוכל, לאדם שלא יכול לדחות סיפוקים להסתכל על אישה? למה זה לא באותה חומרה? והשאלה שלי, זה כמו שהגמרא שואלת ביומה, האם החומרה של מה שהגמרא אומרת, ששם היה שם מישהו ורצח מישהו, ואז אמרו לו, האבא אמר, תסלק אותו מהזרה, ואז הגמרא שואלת, האם החומרה של איסור חיצה חמור, והאיסור של תארת כלים כדקאי, או שהאיסור הוא קל וזה עומד. השאלה שלי, למה החברה החרדית לא מסתכלת על האיסור של תאוות אכילה כמו תאוות נשים? האם תאוות נשים, תאוות אכילה עומד באמצע ותאוות נשים הוא הוגבר? או שתאוות הנשים הוא זה ותאוות אכילה הוא שום דבר?
זה לא אסור וזה כן אסור, אז מה זאת אומרת? מה
למה? מה מותר? אני לא מבין. אני אומר הפוך. קודם כל, החזון איש אומר שהאכילה, אכילה גסה זה אבי אבות הטומאה. בתורה שלנו יש התייחסות, חטא האכילה, כל הבלבול של העולם הזה התחיל מחטא האכילה. התורה מדברת גם על עניין של בן זולל וסובה.
לא יודע.
שהוא כבר נטע בו את כוח התאווה ותהרוג אותו. העניין הזה של איסור הסתכלות, הוא לא פשוטו של מקרא. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הגמרא אומרת, זה איסור מינות. לא מדובר פה על איסור...
אני מבין בפשוטו של מקרא. מה שאני יודע זה מה ההלכה אומרת. ומה שההלכה אומרת זה שאין איסור לאכול כמה שאתה רוצה.
טוב, זה סכנה. למה? איפה? אבל העניין הוא פה שולחים אחרי המהות. למה זה לא משחית את הנפש כמו זה? הוא לא יכול לקחות סיפור. רגע, אני רוצה להבין פה משהו מהותי. כל פעולה של חוסר דחיית סיפוקים, הוא עושה חורבן בנפש. למה הסתכלות על אישה עושה חורבן בנפש? שהוא לא יכול לדחות סיפוקים מאישה, אבל שהוא יכול לדחות סיפוקים מאוכל, זה לא מחריג את הנפש.
אתה מבין מין בשלום מינו.
למה?
הסתכלות על אישה, הבעיה היא לא שאתה לא דוחה סיפוקים, אלא שאתה עושה משהו אסור. זה הכל. יש פה גם אי דחיית סיפוקים, אבל החומרה של העניין הזה היא לא בגלל זה. היא בגלל שזה אסור.
מה זה אסור? למה?
אסור.
מה אתה?
זה שאסור.
הרמב"ם אומר, כי זה מביא אל עירורים, ועירורי עבירה קשים מעבירה, ומחיל את זה, בסדר. ולאכול הרבה, ולהשמין, זה בסדר?
אני לא יודע, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, והטעמים של הרמב"ם, בטח אני לא דורש אותם, הם מפוקפקים ביותר, ולכן אני לא מבין מה הרלוונטיות של כל הדרושים האלה. יש הלכה, וההלכה אומרת שזה אסור, וזה מותר, זה הכל. קדושים תהיו זה לקדש את עצמך במותר לך, זה רמב"ן בתחילת פרשת קדושים, והוא מדבר בין היתר על ריבוי האכילה. ריבוי האכילה זה דבר מותר. אין איסור הלכתי.
אין איסור להתאבות באכילה.
לא, ברור שלא.
אני לא מבין למה, כי אני מבין שזה מחריף את הנפש, בדיוק אותו דבר.
יש עקרון החוקיות, אתה יודע, בעולם המשפטי יש עקרון החוקיות. עקרון החוקיות אומר שאזרח, כל מה שלא נאסר עליו מותר. ולסלפון, כל מה שלא הותר לו אסור. גם בעולם ההלכתי זה ככה, כשבעולם ההלכתי כולנו אזרחים. המחוקקים זה, או השלטון זה הקדוש ברוך הוא. ולכן אצלנו רק הסד הראשון של עקרון החוקיות קיים. כל עוד זה לא אסור, זה מותר. זה הכל. תביא לי מקור שזה אסור, אז אני אבין, אין מקור.
אני יודע שהתורה אומרת, בן זולל סובה, בעצם זה שהוא עודף אחרי האכילה, כבר בגיל כזה, הפוך. לא רק שזה, התורה אומרת, תהרוג אותו. היום תגיד למישהו שהוא גנב מאבא שלו חצי לוג יין וחצי זה, והלך לאכול, להרוג אותו, הסתכלו עליך כמו משוגע. אבל התורה אומרת, הוא כבר נטע בעצמו את כוח התאיבה, ובסופו שהוא ילסתם את הבריות.
למה דווקא תרתימה הבשר, ולמה דווקא בגיל 12 וחצי, ולמה זה... מה, יש עיקרון כללי.
כי אם בגיל הזה הוא כבר עודף אחרי תאוות, אז אחריתו, מה ישורנה? זה ההיגיון של חז"ל.
אני מכיר את העניין שבן סולו מורה נידון על שם סופו, אז בגלל זה אני שואל אותך, למה דווקא תרתימה הבשר? ואם הוא עושה משהו אחר...
בשר, היה שם מאכל של תאווה, לא יגידו לך...
באינן קראטיב, אם זה לא מתקיים, לא הורגים בן סורר ומורה.
נכון.
זהו, אז זה אומר שאין עיקרון הלכתי כזה.
לא, הוא שקוע בתאוות אכילה. הוא שקוע בבשר. היום שרוצים להגיד על מישהו ששקוע בתאוות אכילה, לא אומרים שהוא מפצח גרעינים כל היום. אומרים שהוא שקוע ביין ובשר.
נגידים עוד פעם לאותו עניין. אז אתה בעצם מציע שכל מי ששקוע בתאוות אכילה, יארגו אותו, נכון? זה בעצם מה שאתה...
לא, אני אומר שלפחות ההסתכלות של החברה החרדית תהיה שווה, כמו של זה ש...
אתה תחזיר אותי לשם. אני שואל אותך, מה אתה חושב שכל אחד שתאוות אכילה הוא עובר על בן סורר ומורה? אז צריך לזכור אותו. זה הכל.
לא, זה לא זה, זה התורה אומרת. זה עוד פעם נכנסים לזה אם זה היה או לא היה. זה התורה אומרת.
זה היה או לא היה, זה לא מעניין אותי. אני שואל אותך מה צריך לעשות לו. כל אחד כזה...
היום לא עושים כלום. היום לא עושים כלום, אבל אם יקום סנהדרין, יכול...
אני חושב שזה דיאטה מאוד אפקטיבית. תהרוג את כל מי שמרבה באכילה, והכל יהיה מצוין.
לא היום את כל מי ש... קודם כל, אני...
זה מה שאתה מציע.
אני לא מדבר על זה, תראה, בגיל...
זה בפרשת בן סורר.
נכון, אבל זה רק חצי שנה. רק חצי שנה. אני אומר על המבוגרים, המבוגרים שמחליטים להשמין...
אבל למה רק חצי שנה? ולמה אחד שאוכל לא בשר, אלא סויה? אבל...
שאל את זה, לא יודעת. אז מה אתה אומר, שזה לא סוגיה של תאוות, שאדם נטע בעצמו את התאווה? למה הורגים אותו אז, לשיטתך?
נידון לו שם סופו, הגמרא אומרת, אני יודע.
נו, הוא נטע בעצמו, איך יודעים שהוא נידון על שם סופו? אם בגיל כזה הוא כבר שקוע בתאוות אכילה, אז הוא ילסתם את הבריאות.
לא יודע איך אנחנו יודעים שהוא נידון על שם סופו, מה שאני יודע זה שלא היו הורגים אותו, אילו התורה לא הייתה כותבת. אחרי שהתורה כתבה, אז אומרים על זה כל מיני טעמים, זה הכל.
אז אנחנו לא יודעים באמת, אז אם יצא להם מישהו להרוג, זה באמת לא, הם לא ידעו את הטעם הסנהדרין, רק אנחנו זה נעלם איתנו.
לא היו יודעים את הטעם, לא הורגים בגלל הטעם, לא דורשים טעם עד הקרא.
טוב, לא דורשים טעם עד הקרא, זה מתנגש חזיתי ברמב״ם, שיש לו כל פרק שלישי של מורה נבוכים, זה טעם המצוות.
מתנגש אפילו כקליפת...
שם הוא אומר את זה, שם הוא כותב את זה.
אפילו כקליפת השום.
מה?
לא מתנגש אפילו כקליפת השום.
למה?
כלומר שלא דורשים טעם עד הקרא, אין פירושו שלא מפרשים את הטעמים של המצוות. פירושו שלא מתנהגים.
לא, אז הרב אומר בעצם שאין מהות למצווה. אין טעם למצווה, אנחנו לא יכולים להבין אותה.
תקשיב, אם היית מקשיב, היית יודע מה אני אומר. מה שאני אומר, זה שלא דורשים טעם עד הקרא, אין פירושו שאנחנו לא מפרשים את הטעמים של המצוות.
אלא?
הפירוש הוא שאנחנו לא מפרשים את המצווה לפי טעמיה. הלכתית. אנחנו לא מתנהלים לפי הפרשנות של הטעמים. אפשר לפרש את כל הטעמים, והרבה ראשונים כותבים את זה. גם לפי רבי יהודה שלא דורש טעם עד הקרא, אפשר לפרש את טעמי המצוות, ורצוי לפרש את טעמי המצוות, אני לא בטוח שרצוי, אבל ככה הרבה כותבים, אבל זה לא קשור לעניין, אתה לא יכול להסיק מזה מסקנות הלכתיות. זה נקרא לא דורשים טעם עד הקרא. לא קשור לרמב״ם בחלק שלישי של מורה נבוכים, הוא גם יודע שלא דורשים טעם עד הקרא. וכך הוא גם פוסק להלכה.
טוב. בסדר.
אוקיי. טוב, אז מסיימים. תודה רבה. לילה טוב.
לילה טוב.
להתראות.